הכל חי אונליין 93fm.co.il ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי במלאכה רב דוד קליגר, שבזכותם קולות השידור מגיעים עליכם. מאזינים יקרים, אחד הנושאים המרכזיים המשפיעים על יכולת הלמידה של כל ילד וקובעים את עתידו. כמות הטלפונים שהגיעו לאולפן, כמו גם הפקסים הרבים וההודעות דרך האתר, מסמלים דבר או שניים על ההבנה שיש להורים ביחס להפרעה הזו. אחד הפקסים תפס אותי יותר מהאחרים. ואבקש מאזיני היקרים לשתף אתכם. שלום לך הרב אריה מונק ודוקטור פוזננסקי. אני מנהל חיידר ומאזין קבוע לתוכנית המיוחדת שלך. התוכנית השבוע לעניות דעתי הייתה מועילה ביותר. כמנהל חיידר, אני רואה את ההבדל העצום בין ההורים המתעקשים שלא לטפל בבעיית הקשב של הילד שלהם, לבין ההורים ששומעים בקול הרבה שמטריע על כך שהילד חולם כל השיעור. ההורים המקשיבים בקול הרופא ונותנים לילד את התרופה פשוט מצילים את חייו ומבטיחים את עתידו. לעומתם, ההורים המתנגדים לכל סוג של טיפול הינם הורים אכזריים בעיניי. כיצד ניתן לשלוח ילד למקום בו הוא חייב ללמוד, כשאין לו את היכולת לעשות זאת? מה הם מצפים ממנו? אחר כך הם באים בתלונות למערכת, מערכת החינוך רקובה, מערכת החינוך לא בסדר. בהמשך, כשהילד מופרע, ואולי אפילו נושר, יש להם הרבה אשמים. כמנהל במשך שנים רבות, אני רואה את ההבדל. ומסיבה זו, אני מחזק את ידכם שתגבירו את המודעות בעניין זה. על החתום, שמו של אותו מנהל חיידר. מאזינים יקרים, האמת שגם אני הופתעתי, וגם דוקטור פוזננסקי הופתע, מכמות המאזינים, מכמות האנשים שמתייעצים, שמבקשים לדעת איך לעזור לילדים שלהם, כיצד לעשות לילד שיהיה לו יותר טוב. אבל אנחנו מופתעים, אבל גאים בכך, במסירות של ההורים, ברצון של ההורים, לכך שלילדים יהיה טוב והם יוכלו להצליח בחיים. ועל כך מגיע לכם, הורים יקרים, ישר כוח. לילה טוב, דוקטור פוזננסקי.
לילה טוב.
מה שלומך?
מצוין, אחרי השבוע שעבר והשבוע האינטנסיבי שבעקבותיו, ממש מצוין, תודה.
אני שומע שבמהלך השבוע גם הטלפון שלך לא חדל מלצלצל בעניין הזה של הפרעות קשב, הפריעו לך הרבה?
הפריעו לי הרבה ושמעתי מחמאות בעיקר עליך.
טוב, זה תשאיר בצד, סיכמנו שלא.
אני רק מזכיר את זה, אתה יודע, רק להגיד שבאמת זה מבטא כמה הנושא הזה מעסיק הרבה מאוד משפחות, וכמה לא היה להם למי לפנות כנראה, כי עובדה שרק מהשבוע הזה הטלפון באמת לא מפסיק לצלצל, בשאלות שהייתי אומר הן כמעט נואשות. באמת כמעט נואשות. משפחות שסובלות יום יום ולילה לילה, ומשום מה לא חיפשו או לא מצאו פתרון מתאים.
אז אני מבקש לקרוא פקס. שלום לכבוד הרב והרופא. אנו הורים לילדה שהייתה בת 5 בחודש סיוון, חודש יוני. ביתנו ילדה חכמה מאוד, ערנית וסקרנית לסביבתה. בשל קושי רגשי היא הייתה בגן טרום חובה, בגן רגשי קטן, וכך גם תהיה בעזרת השם בגן חובה השנה. אולם היא צפויה ללמוד בכיתה רגילה ובבית ספר רגיל. לביתנו יש בעיה של קשב ריכוז, כך נראה. קשה לה להתמיד לאורך זמן במשחק או עבודה, וזקוקה לתיווך לשם כך. אולם לעתים במשחקים כמו קליקס או קפלה וכולי, היא כן בונה לאורך זמן. אמרו לנו שטיפול יהיה אפשרי רק מגיל 6. ביתנו תהיה בגיל 6 כמעט בסיום גן חובה. שאלתנו, האם לא חבל על הזמן? האם לא ניתן להקדים את הבדיקות למתן התרופה כדי לנצל כמה שיותר את גן חובה? כי חבל על השנה הזאת. ביתי הבכורה סיימה כעת את כיתה א', ואני יודעת שזו כיתה משמעותית וכדאי להגיע אליה מוכנים. בעיקר במגזר שלנו שהלימודים די פרונטליים ופחות יצירתיים ומעניינים. אם כן, ממתי אפשר להתחיל טיפול? מה עלינו לעשות בפועל? האם ומתי לעשות למבחן מוקסו? בתודה מראש. אם יש צורך, נוכל לעלות לשידור בטלפון. אז יש צורך? לא. בבקשה.
אכן, שאלה מצוינת. באמת, לפי החוק היבש במדינת ישראל, מותר לטפל בהפרעת קשב וריכוז טיפול תרופתי החל או בבריטלין ולסוגיו, החל מגיל 6 שנים, ולא פחות מזה.
יש לזה סיבה רפואית?
זה מה שהיה מקובל בעולם במדינות רבות, אבל, וזה אבל גדול, בשנים האחרונות הולך ויורד הגיל המינימלי לטיפול בהפרעות קשב. זה עוד לא קרה מבחינה חוקית פורמלית, אבל בארצות הברית למשל מטפלים היום מגיל 4 ואפילו פחות מזה.
זה קשור ל-FDA?
זה קשור לאישורים שונים, כולל של ה-FDA, כן.
אז שם באמריקה הגדולה שם... בסדר, ואצלנו עדיין לא.
עדיין, אנחנו תמיד מאחרים, אנחנו
תמיד יותר
לזה.
חכמים מכולם. כן.
לא, אנחנו פשוט מאחרים, זה הכל, אנחנו נגיע בסוף הרי לאותו
יש
דבר.
יש איזה הפרעת קשב למדינה.
כן, יש לה קצת.
כן. חלק מהשרים כבר הצהירו על זה בגלוי שיש להם הפרעת קשב, אבל אנחנו לא נעשה להם פרסום.
את המדינה כנראה לא נתקן היום, אבל זה נכון שיש ירידה בגיל שאפשר לתת ריטלין. דיברתי על החוק היבש. למעשה יש נוהל של מילוי טופס 29ג, זהו טופס שמאפשר לתת ריטלין בגיל מוקדם יותר.
זה טופס שהייתי אומר ביתר דיוק, וסליחה שאני מתקן אותך, 29ג הוא טופס שמחריג כל סוג של תרופה שהיא לא נמצאת בסל באופן רגיל.
אמת, זה לא קשור פה בסל, כאן הכוונה היא דווקא לגיל. אבל זה בדיוק החרגה...
משהו שהחרגה מהתוויה.
נכון. בסך הכל מדובר בהליך טכני. כלומר, אם הרופא סבור שהילד יכול לקבל או צריך לקבל טיפול לפני גיל 6, הוא יכול לעשות את זה על ידי הליך פשוט של שליחת הטופס הזה בכל קופת חולים או בכל בית חולים, ואפשר לטפל, ואני מטפל בילדים גם בני 5, ואפילו פחות מזה. אני לא נוהג לטפל בילדים פחות מבני 5, אני חושב ש5 זה גבול טוב משתי סיבות. האחת היא שבגילאים הקטנים יותר קשה לעשות את ההבחנה של הפרעת קשב, לפעמים היא מתערבבת בהבחנות אחרות, כמו טיפול רגשי. ודבר שני, שאנחנו לא יודעים עדיין כיצד מגיבים ילדים בגיל הזה לטיפול בריטלין, מה שאנחנו יודעים מצוין לגבי גילאים גבוהים יותר.
אז אני רק למסקנה, כי יש לנו מאזינה או מאזין שממתינים על הקו, אז למסקנה, ההורים האלה לא רוצים לפספס את גן חובה, שהוא הגיל שלפני כיתה א', וזה שנה באמת משמעותית.
ההורים צודקים, ואני חושב שאם הילד יש לו הפרעת קשב ברורה, הוא יכול ללכת לרופא מתמחה בתחום, ולקבל את התרופה כבר עכשיו.
הורים יקרים, תפנו לרופא, ואם הרופא יראה לנכון, בעזרת השם ייתן לכם את הטיפול, ולילה טוב למאזין הבא.
שלום.
שלום מאזינה, כן.
כן, רציתי לשאול שתי שאלות. דבר ראשון, נתחיל מהקל וכבד, ודבר הכי ראשון זה תודה רבה לתוכנית שלכם, כי יש לכם תוכנית באמת מקסימה, ושבוע שבוע שאלות היו ממש אני יכולה להגיד, הרגשתי שאני מזדהה עם רוב הנושאים, ממש, אימא לילדים להפרעות קשב וריכוז, ממש הזדהיתי.
תודה, תודה.
אבל דבר ראשון, רציתי לשאול, לגבי חוסר בהתארגנות, שזה גם מאפיין הרבה מאוד הפרעות קשב וריכוז. אם יש איזושהי התייעלות או איזשהו קורס לילדים האלה שסובלים הפרעות קשב וריכוז?
ילד שכבר מטופל תרופתית, את שואלת, מעבר לטיפול התרופתי?
על ההתארגנות, קשה להם מאוד מאוד ההתארגנות.
כן, אני שואל, הילד מטופל כבר בתרופה?
זו השאלה השנייה, איך הוא ניסה גם ריטלין וגם סטרטרה, והוא לא יכול, או ניסינו תקופה של 3 חודשים ריטלין ועוד 30 של סטרטרה, הוא לא, 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 לא מסוגל מבחינת להקל, וגם זה לא השפיע עליו כל כך התרופות.
אז הנה בוא ניתן לדוקטור פוזננסקי לענות לך, בבקשה.
זה השאלה השנייה, מה עושים לילד שבאמת לא, לא עוזר לו התרופות? אבל תכלס הוא כן צריך את זה.
אוקיי, אז בואו נלך, כמו שאת אומרת, מהקל לכבד. השאלה הראשונה הייתה בנושא של בעיית התארגנות.
התארגנות.
שזה כולל בטח קושי בקימה בבוקר, קושי בקימה ללכת לישון בלילה, וכולי, מוכר ולא חביב.
עכשיו, הוא ילד מסודר, צריך להגיד שהוא ילד מסודר, שמארגן דברים מראש בלילה, ומאוד מאוד משתדל להיות מסודר. אבל החוסר התארגנות הוא משתלם שברגע האחרון נשכח את המשקפיים שלו, את הסנדוויץ' שלו, כל מיני דברים אחרונים, זה יכול לעכב אותו, והוא קבוע איחר לחדר שלו בשנה האחרונה. עכשיו זה ילד בן 11.
כן, בהחלט כבר גיל שככה חוסר בהתארגנות. כן. אז דוקטור פוזננסקי, בבקשה.
הבוקר הוא שעתן הרעה של המשפחות שיש להם ילדים עם הפרעות קשב. מאוד קשה לטפל במישהו שזה אתה קם, כי גם טיפול תרופתי לוקח לו זמן לבנות את עצמו ולעבוד. ולכן הילדים האלה בבוקר הם קרובים להיות בלתי נסבלים לפעמים. והטיפול תרופתי, עד שהוא מתחיל לפעול, כבר מתחילים הלימודים. וזה באמת השעות הקשות, כמו גם שעות הערב של אחרי הטיפול. אלה באמת שני האיים שבהם יש בעיות קשות עם הילדים הללו. אמרתי, אני חושב כבר בשבוע שעבר, שקשיי התארגנות וניהול וארגון לסוגיו הם הפחות מושפעים מטיפול תרופתי. כלומר, טיפול תרופתי בריטלין משפיע יותר על היפראקטיביות, על פיזור דעת וכולי, פחות על, על ארגון וניהול, מה שבאמת, כמו שאמרת, מאפיין ילדים עם הפרעות קשב. זה לא שהוא לא עושה שום...
איזשהו טקטיקות בשביל להתארגן יותר.
נכון, אמת, אמת, נכון. קודם כל, לא שהוא לא משפיע בכלל, הוא משפיע פחות. ולכן צריך עוד משהו. בעוד משהו אני מתכוון לדברים נוספים מעבר לטיפול התרופתי. בשנים האחרונות יש קואוצ'רינג.
אימון.
אימון של אנשים שהם לא מומחים, אלא למדו אימון או קיבלו את זה כמתנה משמיים. ויש דיווחים על כך שאימון טוב בשילוב בדרך כלל של טיפול תרופתי יכול לעזור. זה בעצם מה שאמרת, זה מתן של אסטרטגיות, כמו שמלמדים ילדים שקשה להם ללמוד, שבעלי לקויות למידה, מלמדים אותם אסטרטגיות למידה, כאן מלמדים אסטרטגיות שונות ומשונות, כולל טיפים קטנים ומעשיים, איך לנהל, איך לארגן, הדברים האלה עובדים, מפה לאוזן צריך למצוא את האיש המתאים לילד המתאים.
עכשיו, זה לא התרופה שלא מסתדר. ריטלין היה לו תרופות דברים מאוד קשות. ולכן החלפנו לסטרטרה שוב, בהתייעצות עם הנוירולוג והכל. אבל שוב, התחלת 3 שבועות הראשונים מהסיפור, אחר כך היה ירידה. והתעקשנו להמשיך, זאת אומרת, בשביל לנסות עד הסוף. אבל אחרי 30 שנה, שזה גם היה מה שמאושר בתאם קופת חולים ובסבסוד, מה עושים הלאה אם ילד באמת שהוא ניסה והוא פשוט לא עוזר לו? יש משהו לעשות?
אכן התאמה של תרופה, כמו שאמרתי, היא אומנות ולא רק רפואה, והיא מתבססת על הרבה מאוד גורמים שקשורים לילד, שקשורים לסביבתו. ניסיתם בעצם שתי תרופות לפי מה שהבנתי.
נכון.
זה, לא, זה בהחלט לא מספיק. תרופות להפרעת קשב, ככל תרופה אחרת, הן לא תרופת קסם. יש להם אחוז של הצלחה, ויש גם אחוז מסוים של כישלונות. בסך הכל ריטלין היא תרופה עם אחוז הצלחה מצוין, של כ-70-60, תלוי במקרה, אחוז. זה שניסיתם שתי תרופות לא אומר שהשלישית לא תצליח, או שילוב כזה או אחר.
לעשות שפע ניסים על הילד, פשוט עוד תרופה עד שנגיע טוב, כי הוא גם מתוסכל מזה. הוא הרגיש קצת שיפור שלושה שבועות, אני יודע שיש כזה דבר של שיפור.
אבל ביום שהוא יקבל את התרופה המתאימה, הוא כבר לא יהיה מתוסכל. לפעמים זה אכן לוקח זמן, זה באמת לא תמיד זבנג וגמרנו. לפעמים לוקח כמה שבועות ואפילו חודשים, עד שמגיעים לשילוב הנכון, לשילוב של הטיפול התרופתי הנכון, ואז באה, את יודעת, באה הגאולה. אז צריך לחזור
כבר לנוירולוג ולנסות כבר. כי הם אמרו שלוקח זמן להשפיע. חודש ראשון, עד שזה נסתג בגוף.
זה תלוי בתרופה. זה תלוי בתרופה. בתרופות הריטלין השונות, ההשפעה היא מיידית. יש תרופות מסוגים אחרים, בסטרטרה למשל, שהתגובה היא לא מיידית, אלה תרופות עם מנגנון אחר לחלוטין.
אז פשוט לנסות עוד ועוד, לא להתייאש.
לא להתייאש לגמרי.
לא, כי אמרו לי שיש גילאים מסוים שרק מגיל 10-14, שהגוף יותר מתפתח, אז יכול להשפיע.
ממש, אין שום קשר. אין שום קשר, התרופה ניתנת במינון מתאים, ואין שום קשר להתפתחות או לגיל.
תודה, תודה לך שעלית לשידור. מאזינים יקרים, יש לנו מאזין נוסף על הקו? כן, הלו, ערב טוב.
הלו, ערב טוב.
כן, שלום, שלום.
כן, שלום, אני מדבר על קשר לילד בן 18 היום, מגיל 3-4. הוא ישב שנה שלמה בחיידר, לא למד אפילו מילה אחת של א' בית. עד שפגשתי את הרבי שלו ושאלתי אותו מה קורה, אז הוא אמר לי, הוא יושם. אמרתי, תודה רבה, שבסוף שנה אתה מודיע לי, ומאז הוא לומד הכל באופן פרטי. אשתי נסעה איתו לרב ובר בירושלים, משהו עצפי, 3 פעמים בשבוע. ריטלין כמובן לא עזר. ועד שהגיע לישיבה, ובישיבה הוא יכול להיות שבמקומות מסוימים, בישיבות מסוימים זה נקרא מצווה, אבל הוא התפתה ללכת עם חבר ולדברים, למקומות שקשרים והכל, אבל זה לא מקובל אצלנו, וגם לאשן קצת, והוא חק מהישיבה עד ש... עד שאני אגיע לישיבה, ושם אמרו לי שהם צריך ללכת לרופא, כי אין לו טעם בלימוד, זה אחרי שאני משלם שותפים באופן פרטי ב-1,000 שקלים לחודש, ושם הנורולוג נתן לו
קונצרטה.
קונצרטה. בכל אופן, אחרי שבוע ימים שזה לא עזר הרבה, זה קצת עזר, אבל לא מספיק, אז הוא הכפיל את ה... אחרי כמה שבועות, שבועיים, הוא הכפיל את ה... את הזה, את המינון, ובערב הוא חזר הביתה לישון כל יום, ואז ראיתי פשוט שאני מאבד את הילד, פשוט לא עונה.
זה הרדים אותו כאילו?
לא, הוא היה נראה לי כמו בן אדם מסומם, פשוט הוא לא שמה שמדברים אליו. הוא הסתכל מוזר, וזה מיד הפסקתי את התחופה, ו... החלטתי לשלוח אותו לחבר שגם מטפל, גם קאוצ'ינג, כזה מה שדיברת מקודם. וזה דבר שעולה כמו חצי חודש אצל משותף, מברך, אז לכל פגישה, וראיתי קצת שיפור, והוא הוריד לו את ה... את הדרישות של הלימודים, ובכמות ובאיכות ובסוגיות, והילד התחיל ככה להשתשף. האמת שכל התקופה הזאת, כמעט שהוא קטן, רציתי להעביר אותו למוסד מיוחד, לא מיוחד לילדים מיוחדים, אבל למוסד קטן שיותר תשומת לב וכל מיני דברים, אבל הוא היה כל כך מקובל בחברה וכל כך מצליח בהפסקות שלא... הוא ילד כזה מושמע שאף פעם לא הפריע, פעם אחת בכל החיידר, הרבי אמר לי שהוא הפריע בכותה, אמרתי לו שום עליכם, אני נהנה לשמוע ששמת לב שיש לך עוד ילד בכיתה.
אני רוצה רגע לסכם את ה... סליחה, אני רוצה רגע, כי יש ככה ריבוי של פרטים, ואני רוצה כן לבדוק אם הבנתי נכון. אתה מספר על ילד שאין לו בעיות התנהגות, הוא ילד ממש טוב, בכיתה הוא ילד רגוע, ואתה אומר שאפילו הופתעת מתי שהרבה פעם ראשונה ככה אמר לך שהילד הוא... הרגשתי אותו, פתאום שמתי לב שיש לי... איך התבטאת? יש עוד אחד בכיתה.
כן.
מצד שני, אתה מתאר ילד שלא לומד, ואתה מתאר ילד שניסה לקחת ריטלין וקונצרטה, וזה לא עזר לו. בנוסף... קונצרטה
עשה לו...
הרדים אותו.
פשוט, לא הרדים אותו, אני חושב שזה, בהתחלה זה העיר אותו, אבל בלילה הוא הגיע כמו מסומם.
מה זה כמו מסומם? בוא תתאר לי.
מה זה מסומם? שהוא בא הביתה בקושי אומר שלום, מדברים אליו, הוא לא שומע, הוא ניגש לכיור, הוא מסתכל על העם, זה לא יודע, הוא ילד מאוד מסודר, מאוד נקי, מאוד חביב, ופתאום הוא לא עונה, מדברים אליו, שואלים אותו שאלות, הוא לא עונה, פשוט הוא לא פה.
תאמר לי בבקשה, עוד פרט אחד, כן, לא, ברור שזה מפחיד ככה, שפתאום לא מבינים, הילד לא מתקשר. תאמר לי עוד פרט אחד שככה רמזת ואמרת ולא אמרת, הילד הלך עם ילדים לא טובים?
לא.
עשה מעשים חמורים? מה?
לא, אני אגיד לך את המעשים, הוא הלך ללוות חבר במסעדה כשרה, בשום בעיות.
לא הצלחתי להבין, מה הוא עשה?
הוא ליווה חבר... במסעדה לאכול, במסעדה כשרה.
הוא הלך לאכול במסעדה
בעיר אחרת, אבל מה שהיה פה חמור שהוא סיפר שהוא הלך עם אמא לקנות משקפיים והוא הלך לעיר אחרת.
הבנתי, הוא שיקר. הוא אמר, הוא אמר,
וגם תפסו אותו באישון, ישן עם בחור אחר, דבר שמאוד חמור אצלנו, והוא גם שיקר לאימא שהוא לא ישן. זה היה המקסימום שילד בן 17 הגיע.
כן, אז אני מבין שיש לכם בית, ברוך השם, מאוד מחונך, וילדים ככה מאוד...
מחונך ומורבת ילדים, ברוך השם, ואף ילד לא היה לו את הבעיה הזאת של קשר וריכוז ואי סיפוק, נגיד, בזה...
אני מבקש לשאול אותך שאלה.
מה שהוא למד עם בחורים יותר חלשים.
אני רוצה לשאול אותך שאלה לפני שדוקטור פוזננסקי עונה לך. תגיד לי, מי אמר בכלל שיש לו בעיה של קשב וריכוז? הרי התרופות לא עזרו לו בכלל, שום סוג. ואנחנו כולנו מבינים שהסיבה לא חייבת להיות רק סיבה אחת שילד לא לומד. זאת יכולות להיות הרבה סיבות אחרות. אז למה נתפסתם, או מי שנתפס נתפס לעניין הזה? אבל אני משאיר את זה באוויר, ודוקטור פוזננסקי נכנס לשיחה, בבקשה.
השאלה שלי עוד לא שאלתי. השאלה שלי היא שעכשיו הוא פתאום, לא יודע אם ידוע לו כמה זה עולה או משהו, אבל פתאום הוא כבר לא רוצה ללכת לאיש מקצועי הזה, כי הוא טוען שנמאס לו כבר מכל הפסיכיאטרים, לוקחים אותו למפגר ומדביקים לו כל פעם אנשים מקצועיים, ואין לו שום בעיה וזה, ופתאום הוא מסתדר טוב. אבל אני לא יודע אם לא יגיע שוב למשבר של אי סיפוק, כן?
כן, אז בוא ניתן לדוקטור פוזננסקי, אני חושב שהתמונה נהירה וברורה. בבקשה, דוקטור פוזננסקי.
אנחנו לא נוהגים לעשות אבחון דרך גלי האתר, אבל אני מצטרף למה שאמרת. אני חושב וגם כמסר כללי, לא הכל בחיים, אפילו אצלי לא, זה הפרעות קשב. כלומר, יש עוד דברים, יש עוד בעיות, יש בעיות רגשיות, יש בעיות פסיכיאטריות, יש בעיות דומות להפרעת קשב, שנראות כמו הפרעת קשב והן לא הפרעת קשב, והן באמת לא יגיבו לטיפול תרופתי כזה, כי הוא לא הטיפול התרופתי המתאים. בדברים האלה זאת באמת שוב עניין של ניסיון, של ידע, של יכולת לדובב את הילד ולהבין את המצב המשפחתי המורכב לפעמים. לא צריך ליפול על הבחנה, כלומר להינעל על הבחנה. לפעמים ילדים הולכים עם הבחנות במשך שנים, הבחנה שהיא לא נכונה, ומקבלים תרופות שהן לא מתאימות, שנים רבות עד שמישהו אומר, רגע, אולי נעשה איזושהי חשיבה מחדש ונראה מה קורה פה. וההבחנה היא שונה, הטיפול הוא שונה, והילד נוסק לשמיים. אז צריך לחשוב מחוץ לקופסה, ובכלל לחשוב, זה העניין המרכזי.
אני הייתי...
מה, ללכת למבחנים אחרים?
זה רעיון לא רע. להחליף משנה מקום, משנה מזל, כמו שאומרים. לפעמים כן.
צריך גם לדעת, בהמשך לדבריו של דוקטור פוזננסקי, שיש בעיות נוספות כמו... ילד שיש לו דיסלקציה, או ילד שלא יודע לקרוא טוב. ובכלל, אתה יודע, לפעמים יש מעגל שהילד רק צריך להיכנס אליו, ואז הוא מסתובב בתוך המעגל. למה אני מתכוון? עם אחים שלו מאוד מוצלחים, וכל המשפחה מאוד טובה והישגית, והילדים מגיעים להישגים גבוהים בלימודים, אז הוא ממילא הכבשה השחורה של המשפחה. ואם אני כבר, הכבשה השחורה והדימוי שלי נמוך, ואני תמיד לא מצליח, אז הוא נסחב בתוך המעגל הזה. חשוב מאוד לראות איפה הוא כן טוב, ואיפה אפשר להוציא אותו, ולייחד אותו ולהראות לו שהוא טוב. כי תיקח כל ילד שאין לו שום בעיה, וגם אדם מבוגר, וכל הזמן תדגיש לו את החסרונות שלו, ואת הבעיות איפה הוא לא בסדר, והפכת אותו ללא בסדר.
כאן נתת בדיוק דוגמה לאיזשהו היבט רגשי.
אנחנו כל הזמן דוחפים אותו לדברים שהוא כן בסדר, ולטוב לב שלו, איך שהוא מחלק את הכל.
אבל הוא לא רוצה להיות טוב לטוב לב, הוא רוצה להיות מצוין בלימודים.
אז ופתאום הוא מוציא לנו כזה, בזמן משבר, אני דפוק, אני לא בסדר, אני לא נורמלי.
אני רוצה לומר לך, כבוד הרב, אתה בטח יודע את זה, אבל אני אחזור על זה עוד פעם. הגאון מבילנה אומר על הפסוק במשלי, ואיש כפי מעללו. אומר הגאון מבילנה, איש כפי מה שהוא מהלל, זה מה שיש בתוכו. אדם, כשאתה פוגש אותו, מתחיל לדבר איתך על כדורגל, זה מה שיש בו. ואדם שמתחיל לדבר איתך בדברי תורה, זה מה שיש בו. כשילד בשעה שמר לו, רע לו, מוציא, ומה שיוצא זה אני דפוק,
זה
תדע לך שזה מה שיש לו בפנים.
נכון.
ואת הדבר הזה צריך לעקור, ולא בדיבורים, זה לא בדיבורים, זה רק לחזק את הקול הפנימי החיובי שלו, וזה מטלה ומשימה, לא נעריך כאן בדיבור איך עושים את זה, אבל זה דבר שניתן לעשות, ולא בישיבות רגילות, ולא במסגרת רגילה, כן צריך לקחת אותו למסגרת קטנה יותר, מכילה יותר, אוהבת יותר, שהוא ישמע את המעלות שלו, שהוא יחוש את המעלות שלו. כי כמו שדוקטור פוזננסקי אמר, זה לא עניין של דיבורים, זה עניין של להרגיש ולחוש ולהרגיש את ההצלחה. אם תרצה להמשיך את השיחה הזאת, אתה מוזמן להתקשר ל-054-848-2000, ואני אשתדל לעזור לך, ועם העניין הזה אנחנו חייבים באיחור רב לצאת לפרסומות. תודה שעלית לשידור. תודה. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים למקבץ קצר ומיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם קניתי עם אריה מונק ברדיו קול חי 93 ו-92.8 באזור ירושלים. ונמצא איתי דוקטור פוזננסקי, רופא ילדים, בכיר ונותן את עצמו, ממש נותן את עצמו בבית חולים שניידר, במחלקה לרפואה דחופה, שם רואים דברים קשים, אבל הוא מציל חיים כל שבוע, מציל חיים, אדם גדול שפשוט כמו שכתוב כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא. אבל דוקטור פוזננסקי רואה בהצלת הילדים שסובלים מהפרעת קשב, הצלה גדולה, לעתים לא פחות מאשר הצלה בגוף, הצלה בנפש, ואנחנו כבר אומרים שלום למאזין הבא. לילה טוב.
כן, שלום.
כן, אם אפשר לדבר טיפה יותר בקול, אז גם נוכל לשמוע.
בסדר, ערב טוב. רציתי בבקשה לשאול לגבי ילד בן 17, שהוא כבר לוקח איזה 7 שנים ריטלין, והוא מודע לזה שזה עוזר לו. לא מזמן הוא החליט שהוא לא רוצה, ושלא יודעת, יכול להיות שככה יש דיבורים בחברים, למרות שלא אמורים לדעת שהוא לוקח את זה כולם, זה לא דבר מפורסם. הוא החליט שהוא לא רוצה לקחת. עכשיו, אתה יודע, לדעת, יש איזשהו חומר שאפשר לשדך אותו איתו, אני לא יודעת מה, דיסקים, להזנה, או צפייה, או ספרות לילד בן 17, להסביר לו, קצת בצורה יותר אל הלב שלו, שיבין עד כמה שזה חשוב וכמה שזה כדאי לו.
מי הרופא שנתן לו את הריטלין או את הקונצרט או משהו לוקח?
מה זאת אומרת? רופא נוירולוג כמו שצריך.
אני שואל את זה כי את יודעת, מטבע הדברים, דברים שאנחנו ההורים לא רוצים לומר לילדים, הרופא הוא פחות מחויב. אני תמיד אומר איזה משפט, אנחנו תמיד נשאר הורים של הילדים, הרופא לא. הרופא יכול להגיד הרבה פעמים מה שהורים לא יכולים להגיד. ניסיתם אולי באמצעות הרופא?
כאילו שהרופא יסביר לו, אפשר? לא, לא, לא ניסיתי, הרופא, לא ניסיתי יותר מדי. זה רעיון באמת.
אני חושב אבל שדוקטור פוזננסקי רוצה להגיב, הוא פה ככה עושה לי תנועות עם הראש, אז בוא ניתן לו בבקשה, דוקטור פוזננסקי, למה לא?
אני חייב להגיד פה משהו אישי לגבי הנושא הזה. קודם כל, זה לא מאוד מפתיע שנערים ונערות בגיל ההתבגרות יגיעו לשלב הזה שבו הם אומרים, אני מחליט ואני אקבע ואני אקח מה שאני רוצה, ואף אחד לא יגיד לי מה לקחת, גם אם זה טוב להם. זה צפוי, זה טבעי וזה רגיל. ופה אני חושב זה התפקיד שלנו, אני באמת חייב...
מי זה שלנו?
אז אני חייב...
שלנו הרופאים?
של כולנו, אני חושב ששלנו הרופאים ושלנו ההורים, בשילוב ידיים. אני חייב להגיד לך שאני יוצר במשך השנים קשר מאוד מאוד אישי עם המטופלים שלי. אולי לפעמים יותר מדי אפילו. אבל זה נותן לי את הלגיטימציה להתערב בשלב הזה, ולא לתת הרצאה מלומדת למה צריך לקחת ריטלין, אלא לבוא אל הילד כמעט כחבר או כמעט כיועץ, ולהגיד לו, עכשיו אתה לוקח, תשמע לי, יהיה לך טוב. זה לא הוראות מלמעלה, זו תוצאה של קשר עמוק, שאני יוצר עם חלק מהילדים, לא עם כולם כמובן, עם אלה שמשתפים איתי פעולה. זה משהו שאני חושב שההורים צריכים לעשות עוד לפניי.
אני צריכה בעצם לבוא לרופא, להגיד לידע את הרופא לפני שאני בא עם הילד, שזה חלק מהבעיה.
אני חושב שאת יכולה להגיד את זה אל מול הילד, זה לא בושה וזה לא שקר. זאת אומרת, לא לעשות מזה איזשהו משחק עם מסתורין, להגיד, לבוא עם הילד ולהגיד, הוא לא רוצה לקחת כי כך וכך. השאלה היא שוב פעם, מה הקשר, מה טיב הקשר בין הרופא לבינו? כי אם זה רופא שראה אותו פעם בשנה, נתן לו מרשם ולא הרים את את הפנים מהמחשב, זה לא מה שיעזור. וצריך באמת תמיד להגיע לדמות שאותה הילד מעריך, שהילד מעריך את דעתה, זה יכול להיות הרופא שלו, זה יכול להיות גם מישהו אחר, זה יכול להיות גם סבא.
סבא, הרב בישיבה.
הרב בישיבה, כל אחד.
רב שכונה.
לגמרי. הישיבה לא כל כך יודעים את זה, אני מעידפנו לא לפרסם את הדבר.
אתה יודע, אני אמרתי לך לא פעם, אני לא בעד להסתיר, אם כי אני לא חושב שצריך לרוץ בראש חוצות ולספר איזה תרופות אני לוקח, אבל אני לא חושב שההסתרה תורמת פה למשהו לטובת הילד.
בוא נאמר כך, כמו שדוקטור פוזננסקי אומר, אם זה יועיל שהמשגיח או ראש הישיבה או אחד הרמים שיש לו קשר
אח גדול
או אח גדול ידעו ויעזרו ויועילו, אז כמובן שזה העיצה הנכונה. אני רוצה לתת עוד עיצה קטנה משלי. כתוב במשלי, מענה רך ישיב חימה. אם אנחנו נבוא אל הילד ונגיד לו, תראה חמוד, תראה איזה הישגים, תראה איך הצלחת, לא חבל את כל ההצלחה הזאת להוריד לטמיון? לדבר על הלב שלו מהלב שלנו, כי דברים שיוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. ואני מאמין שהילד יבוא, וגם שבאים ורוצים להיעזר ברופא. המון לשבח, לפני שאומרים את הבעיה, לשבח הרבה, תראה הרופא, הוא לוקח את הטיפול, והוא כל כך הצליח השנה, ולפרט את ההישגים שלו, גם אם הרופא שיושב מעבר לשולחן לא ממש מבין שהוא סיים ללמוד 50 דפי גמרא, והוא נבחן עליהם עם רשי ותוספות, לשבח, ואז להגיד, אבל כרגע יש איזה בעיה קטנטנה, שמשום מה הוא החליט שהוא חושב שזה מספיק, אבל אנחנו ממש חוששים מהירידה של ההצלחה שלו, וחבל, כי הוא כל כך הצליח כבר.
לא מצליח לשבת כמו שהוא היה יושב.
ועוד דבר קטן, לפעמים הם מגיעים לשלב שזה לא עובד, וכל הטריקים האלה לא מצליחים, ואז מה שאני נוהג לעשות, זה אני אומר, אני הולך עם הילד, אני זורם עם הילד, ואני אומר לו, אין שום בעיה, בוא נפסיק לשבועיים. בוא נפסיק, כמו שאתה רוצה. ואני אומר את זה בלי לעשות משחקים. זאת אומרת, באמת,
בלי קריצות עיניים, אנחנו מפסיקים.
אנחנו מפסיקים. בדרך כלל, אחרי שבועיים הוא חוזר, לא להגיד על ארבע, אבל חוזר, ולוקח את התרופה ואין בעיה. לפעמים צריך להגיע גם למצב כזה.
הגענו לאותו מקום, מלחמות זה לא הדרך.
ממש לא מלחמות.
דווקא מענה רך.
ממש לא מלחמות.
אני מקווה שאנחנו הועלנו.
כן, ממש תודה רבה. רק שאלה, ידוע לכם על משהו שנמצא בספרות או משהו כזה בשביל
ילדים? יש המון, המון, המון ספרות. כל חנות ספרים שתיכנסי, תמצאי המון ספרים לגבי הפרעות קשב.
אני רק...
שמתאימים גם לנערים.
כן, בוודאי, בוודאי, לגילאים שונים.
כן, אני רק מציע לבדוק את נושא הכשרות של הספרים הללו מבחינה רוחנית. אני לא יודע, ולכן אני מציע...
יש ויש.
כן, כי יש ספר אחד שאני קראתי, אבל יש בו ממש חלקים שהם לא רלוונטיים לבחור שעדיין לא נשוי. אז
כדאי, יכולה להיות בעיה.
כן, אז כדאי מאוד לבדוק לפני שנותנים לילד לקרוא, אבל בהחלט יש ספרים וגם טובים מאוד.
100%, ממש תודה רבה, יש כוח על התוכנית.
תודה לכם, תודה ולילה טוב ובהצלחה עם הילד, ולילה טוב למאזינה הבאה.
הלו?
שלום, סליחה, מאזין, כן.
שלום. יש לי שאלה כזו, כמובן בלי להוריד מכל הנושא, והרופא המכובד שלמד ויש לו השכלה רפואית והתמחות בנושא הזה, אבל יש לי שאלה כזאת, כמאזין, כאדם שמתעניין, שקורא הרבה ספרים בכל מיני נושאים מגוונים, ושאלתי כזאת, אני קראתי באיזה ספר שכל ההבחנה הזאת, הפרעת קשב וריכוז, היא נולדה ב-1987 באיגוד אגודת הפסיכיאטרים האמריקנים. הייתה להם שאלה האם הילדים שהם מפריעים, מופרעים בכיתה, בבית ספר, האם זה הפרעה או לא. אז הצביעו, רוב הפסיכיאטרים היו שזה כן הפרעה. ככה נולדה הבחנת הפרעת קשב וריכוז. ומאז שההפרעה הזו נולדה, יצאה לאווירו של עולם, הובחנו הרבה מאוד ילדים, וכמובן חברת התרופות מכרה הרבה מאוד תרופה בשם ריטלין, והכל טוב ויפה, כולם הרוויחו. השאלתי כזאת, אולי כולנו חולים באיזה מחלה, כמו שיש בדיחה שאין אנשים בריאים, יש רק אנשים שלא הובחנו. אולי זה לא הבדיחה, אולי זה באמת לאמיתה. זו השאלה.
קודם כל זה לא בדיחה, אני חושב שזה נכון. כל אחד מאיתנו יש לו איזושהי הבחנה, חלקנו יודעים אותה וחלקנו נדע אותה. אני חושב שזה דווקא נכון מה שאתה אומר. לגבי העובדות, אני חושש שאני לא כל כך מכיר את העובדות כמו שתיארת. הפרעת קשב וריכוז ידועה הרבה מלפני שנת 87. למעשה, מספרים שריטלין ניתן כבר לטייסים במלחמת העולם הראשונה, מתוך מטרה, מכיוון שריטלין היא תרופה מעוררת, נתנו ריטלין לטייסים כדי... נתנו ריטלין לטייסים כדי שלא ישנו, כדי שלא ירדמו במהלך הטיסה. ואז פתאום ראו שיש שתי קבוצות. קבוצה אחת של טייסים שבאמת ישנה פחות במהלך הטיסה, והשנייה ששיפרה את יכולות הטיסה, את ביצועי הטיסה. ואז בעצם התחיל להתגלגל לנושא הזה של ריטלין, לא כחומר מעורר, כמו שהוא היה הרבה שנים, אלא כחומר שמשפר קשב, ריכוז, מפקס וכו'. לגבי אגודת הפסיכיאטרים, כל הפרעה מהסוג הפסיכיאטרי בסופו של דבר צריכה להתקבל כן או לא, ואז באמת עושים הצבעה, אבל זה מבוסס על מחקר של שנים רבות, של עבודות שחייבות להיות מדויקות, מסודרות, לפי תכנון מוקדם. לא התראו שם 20 פסיכיאטרים שתו תה והצביעו.
אבל נכון, אני מסכים לחלוטין, אבל בכל זאת, כל ההפרעה הזאת וגם הבחנות הפרעות אחרות, הפסיכיאטריות הן בסך הכל, בסוף סוף, הן נשענות על שיקול דעת של הרבה מאוד מומחים גדולים כל שיהיו. זה לא הפרעה גופנית שרואים משהו ב-CT או ב-EEG, אין פה, זה כל ההבחנה נשענת על הרעיונות.
זה ממש, הכישולים, זה ממש ממש לא נכון. זה ממש ממש לא נכון. משום שהפרעת קשב, ממש, ממש כמו מחלות גופניות, יש לה קריטריונים ברורים וחד משמעיים, שכדי שילד או מבוגר יקבל הבחנה מסודרת, הוא צריך לענות על הקריטריונים האלה. ואלה קריטריונים ברורים, הם פשוט לא גופניים, אבל הם ברורים וחד משמעיים, בדיוק כמו הבחנה של כל מחלה אחרת.
אבל לא עובר שום בדיקה גופנית, לא EEG.
זאת לא מחלה גופנית. מחלה גופנית זה דבר שונה. הקריטריונים... אגב, אם אתה כבר מעלה את הנושא, כאשר משווים מוח של אדם עם הפרעת קשב ובלי הפרעת קשב, יש הבדל במראה שרואים ב-MRI. לא ב-CT, כי CT הוא לא מספיק מדויק לנושא הזה, אבל ב-PET-MRI, שזה איזשהו סוג של הדמיה עם צבע, יש הבדל בין מוח של אדם עם הפרעת קשב ובלי הפרעת קשב. זה עדיין מחקר בחיתוליו, אבל אתה מבין שגם פה אתה לא צודק. משום שכנראה יש להפרעה הזאת מרכיב גופני.
זה רק מחקר בחיתוליו, זה אותו
נכון, נכון.
זה רק שרה.
לא, אנחנו יודעים שיש הבדל, אנחנו עוד לא יודעים להסביר אותו עד תומו, זה נכון.
הייתי רוצה להתערב בעניין הזה ולענות לך ולומר לך, בניגוד לדעתו של דוקטור פוזננסקי בנושא קשב וריכוז, שבנושא פסיכיאטריה אתה בהחלט צודק. כל ה-DSM, שהוא התנך של הפסיכיאטרים, מלא באלפי הבחנות שכולם הם נגזרת של תצפיות שנעשו על אדם בדיכאון. אבל גם אתה מבין שאדם בדיכאון זה דבר שרואים אותו. זה שחילקו דיכאון...
הכל טוב ויפה, אבל איך אפשר להסביר שמעט לעת מורידים הבחנות? נגיד, יש הבחנות שהיו ב-DSM עם הקודמים והיום הם מורידו בלחץ הפוליטי של... של כל מיני קבוצות.
בזה אתה צודק.
זה נכון מאוד.
אני יכול לומר לך שהקבוצה האחרונה שירדה, או שבמדינת ישראל ביקשו להוריד, זה קבוצת Z, זה קודי Z. כל הקודים האלה שקשורים למאורעות חיים, למשל אדם שהוא נמצא בדיכאון כתוצאה ממחלת הסרטן, השם ירחם, אז באמת הורידו את ההבחנות האלה, בהחלט מנושאים פוליטיים. אני בעצמי יושב במנהלת של הרפורמה בבריאות הנפש, ואני... יכול להעיד שאני מומחה לא קטן בעניין הזה. אני מכיר את כל המאבקים הפוליטיים, ופוליטיקה בסופו של דבר גם זה נגזרת של כסף, כי אם זה נמצא בתוך הסל של ההבחנות אז חייבים לטפל, ואם לא אז לא חייבים. בעניין הזה אתה צודק בהחלט, אבל אני רוצה לגלות לך סוד קטן.
כן.
הידע שלך לגמרי לגמרי לא מעניין את המאזינים שלנו, הם לא מבינים כלום בתחום הזה, כי אתה מדבר על דברים רובדים מאוד עמוקים בתחום הפסיכיאטריה.
לא, רציתי רק קצת לדעת, להוסיף ידע מכם, לא בשביל של ידע של מאזינים.
לא, אז אני אומר לך שהידע של המאזינים בתחום הזה הוא קטן, ואני אגיד לך, אנחנו משתדלים בתוכנית שלנו גם להיות מאוד רלוונטיים ומעשיים ואופרטיביים. דברים שהם ככה, אתה יודע, הפילוסופיות שאפשר, אגב, באחד התוכניות הבאות, אני לא יודע אם זה יהיה אחרי החגים, אני אביא לפה פאנל של כל... הפסיכיאטרים מקופות החולים שעוסקים בנושא הרפורמה בבריאות הנפש, ובשבילך, שאתה מבין כל כך לעומק, זאת תהיה חגיגה אמיתית.
כן, המידע הזאת שבהתחלת השאלה ששאלתי, ראיתי בספר של אחד פילוסוף מאוד ידוע, אמריקאי. אז גם לא יכול, יכול להיות שיש לו דעה מאוד קדומה שלילית נגד פסיכיאטרה, זה יכול להיות גם, המידע לא מוסמך לגמרי, אני לא יכול לחתום.
לגמרי, תראה. כל דבר שהוא לא פיזי ושאין רנטגן שיכול להגיד יש שבר, אין שבר, או MRI, או צילום, או אקו לב, הוא בוודאי ניתן לפרשנות. אני מאוד מודה לך שהחכמת אותנו בדבריך.
אני רוצה להוסיף להודות לרב ארי מונק, שבאמת עושה דבר גדול מאוד, שמחדיר ועושה מודעות, ומעביר מודעות לתוך ציבור החרדי בכל הנושא הזה, ושהוא ממש מעביר מסר עמוק. וגדול שאנשים, כל אדם הוא אדם, ולא משנה מה יש לו ומה כתוב אצלו בעתיק הרפואי, הוא אדם ולא הוא לא סוג בית, הוא אדם שווה לכל אדם.
אני אשתדל להעביר לערב אריה מונק את הדברים. תודה לך.
כל טוב.
שלום שלום. כן, ושלום למאזין הבא. המאזין שלנו הבא לא נמצא, אז אנחנו נקרא שאלה שהגיעה לשידור. שלום, אני בת 17. אף פעם לא הצלחתי בלימודים. בעיות קשב אין לי. להמשיך את הלימודים ממש לא מתחשק לי. עם כל המוטיבציה במרכאות מהצוות שכשאני יכולה להצליח. לדעתי, לקות למידה זה כן שונה מאדם רגיל. עובדה שמשדרים את זה בחברה, ומישהו משקפיים לא משדרים. טוב, יש פה קושי די משמעותי, מילים שבורות, אז אנחנו נשתדל לקרוא את זה קודם, אבל נפנה למאזין הבא.
הלו.
כן, לילה טוב.
שלום, לילה טוב.
לילה טוב.
אני שומע את השידור שלכם, כן?
תודה שאתה שומע, תודה.
יופי, אני מאוד נהנה, אבל יש לי בעיה אחד. אני פשוט, אשתי לומדת פסיכותרפיה הוליסטית.
כן.
היא למדה, כן? ומה שאני מבין, שלא כל ילד שיש לו בעיה, אז מיד נותנים לו רטלין בגלל קשב וריכוז.
בוודאי.
אני מבין שאפילו שיש לו ילד בעיה של קשב וריכוז, אז הוא, לפעמים יש בעיה, אולי בעיה בבית, או אצל או שהילד עבר טראומה, ולכן הוא לא יכול, בוא נגיד, להתעסק, לשמוע או להתחכז.
בשביל זה יש אבחונים, אתה יודע, תראה, ילד למשל שיש לו כאב ברגל, אז הרבה פעמים רופא ילדים יגיד שיש לו דלקת בגרון, יבוא מישהו וישאל מה הקשר בין הגרון לרגל, אז יגיד לו הרופא שכשיש כזה, איך זה נקרא? סטרפטוקוק? בגרון, אז כואב את הרגל, אבל מה הקשר? כי אנחנו יודעים את זה. אני חושב שילד שיש לו בעיה, אף אחד לא בא ואומר זה לא בעיה רגשית, זה בעיה של קשב וריכוז, ואף אחד לא קופץ לתת ריטלין לילד. אני חושב שהרופאים נותנים תרופות אחרי שהם בודקים. אין שום רופא שאשתו רוקחת ומוכרת מתחת למרפאה שלו את הריטלין ומתעשרת מזה.
נכון.
ולכן...
אבל אין שום רופא עכשיו שבגבר קולים שאומר או אצלכם שיודע איזה טיפול, איזה רגשי ובטיפולי רגשי. שבככה, בוא נגיד, אפילו שנותנים כן ריטלין, ריטלין זה כמו, בוא נגיד, אם אתה עושה ליצור בלי טיפול, אז אתה צריך לעשות טיפול לילד כדי לתת ריטלין שיכנס בו. אם אתה נותן לו סתם ריטלין, אז בוא נגיד, זה כמו שאתה מדמם אותו כמו בובה, שהוא
יעמוד. אז תראה, קודם כל אני קצת, סליחה שאני צריך לחלוק עליך, כי רק אצלנו בבית חם, בשמונת המרפאות, בכל היישובים, יש למעלה מ-70 מטפלים שעוסקים במה שאשתך לומדת, בפסיכותרפיה הוליסטית. יש לנו זאותרפיה ותרפיה במוזיקה ותרפיה בביבליותרפיה. כך שאני לא כל כך מסכים איתך שהדבר הראשון זה ריטלין. ההתרשמות שאתה מביא, אני חושב שהיא לקוחה מאיזשהו מקום שאני לא מכיר אותו, יכול להיות שזה קיים. אני לא מכיר את זה, אבל שוב אני רוצה לחזור על מה שאנחנו אומרים פה תמיד. גם אם אתה צודק, ברור שילד שיש לו בעיה של קשב, ונותנים לו טיפול בהפרעה הזאת, הוא מצליח והחיים שלו אחרים. אז למה למנוע את זה ממנו?
למה? כי אני יודע סיפורים שהיה את אשתי, סיפורים של ילדות שנתנו להם רטלין ובסוף זה היה, בוא נגיד, היא בדקה את זה, היא ראתה שבכלל כמעט שלא היה בעיה הרטלין בכלל לא עזר.
תגיד לי, אשתך גם ראתה ילדים שיש להם בעיה של קשב ונתנו להם רטלין וזה כן עזר להם?
נכון, היא לא אומרת שבכלל לא לתת.
מצוין, אז
גם אנחנו לא אומרים.
אז תראה, אתה העלית הדבר מאוד מאוד חשוב. אתה אומר שלא בטוח שכל ילד שהובחן כסובל מבעיית קשב, אכן יש לו בעיית קשב.
אתה יודע, שואלים אותי, אריה, שואלים אותי, תגיד, כל הילדים שמגיעים אליך מקבלים ריטלין? אז בדקתי, באמת, הלכתי אחורה ובדקתי, ולא, ממש לא, לא כל הילדים. יש ילדים שלא מקבלים טיפול. יש טיפול ש... הנה אני עונה. יש ילדים שלא קיבלו טיפול בכלל, והמבחנה הייתה לגמרי אחרת. יש ילדים שהלכו לטיפול בתחום פסיכיאטרי. יש ילדים שהובחנו כלוקים בלקויות למידה למיניהן, ולא הפרעת קשב, והם קיבלו טיפול בהוראה מתקנת ודברים מהסוג הזה. יש ילדים שכמו שהמאזין אמר, בעצם הובחנו כסובלים מבעיות רגשיות, והטיפול שלהם היה טיפול רגשי לסוגיו. אנחנו באמת, אין לנו שום קשר עם סוחרי ריטלין, אנחנו לא מרוויחים אפילו אגורה שחוקה אחת על כל ריטלין שאנחנו רושמים לחולים.
ויש גם הורים שהרופא מבחין שהם הבעיה ושולח את ההורים להדרכת הורים, וראה איזה פלא, הבעיה של כל הילדים בבית,
גם אלה שאין להם הפרעת קשב,
כן, באים על פתרונם. אז יש הכל, ותודה שעלית לשידור, אני מאוד מאוד מודה לך.
בסדר, העיקר שרק שידעו ההורים.
כן, ההורים בהחלט יודעים, אנחנו מביאים את מגוון הדעות.
בסדר, תודה רבה לכם.
תודה ולילה טוב. אנחנו חייבים לצאת למקבץ פרסומות ומיד שווים. יוצאים למקבץ פרסומות אחרון ומיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם קניתי עם אריה מונק, בתוכנית ידיד נפש ברדיו קול חי 93.8. איתי היום דוקטור עודד פוזננסקי, רופא בכיר בקופת חולים מכבי. יש לו התמחות מיוחדת בנושא של הפרעות קשב וריכוז, ודיברנו על כך שהוא מציל חיים בבית חולים שניידר בכל שבוע, ויש לנו מאזין על הקו, לילה טוב.
הלו?
כן, שומעים.
כן, אתם איתי?
לגמרי, אפשר לדבר, בבקשה.
שלום, לילה טוב. אני רציתי לשאול, אני אמא לארבעה ילדים, וארבעה מתוך, וכל הארבע הם ADHD, וגם בעלי הוא ADHD.
אוקיי, אז רק את חסרה בתמונה.
כן. והאמת שזה התמודדות מאוד מאוד לא קלה, ואני מאוד מקשיבה לתוכניות שלכם, ואני מבינה הרבה מאוד שואלות, ולומדת את כל הכאב שלהם, זה באמת לא קל. עכשיו, אני רציתי לשאול, האמת יש לי הרבה מה לשאול, אבל לא כל השידור, אני רציתי לשאול ספציפי על ילד בן 9, שהוא מטופל כבר מגיל 4. או שעש וחצי, אולי אפילו כבר הוא מטופל תרופתית, ניסינו המון תרופות. זה הכל מטעם לפעם ששינינו תרופות, ושיחקנו הרבה עם התרופות, והייתי אצל כמה מומחים מאוד מאוד גדולים, רופאים גדולים, מנהלי מחלקות, ו... כרגע הוא מטופל בקונצרטה ובריספרדל ביחד. אפשר לומר שזה משפיע, אבל אני מרגישה שהטיפול התרופתי זה לא זה. כאילו, זה לא זה, הילד צריך עוד טיפול. עכשיו הוא התחיל כבר כמה פעמים טיפולים של קאוצ'ינג, וזה לא הולך, כי ברגע שהקאוצ'ר מנסה לתת לו עבודות, הוא מרים ידיים והוא לא רוצה, ואין לו זמן לזה, ואין לו כוח לזה, כל מה שנותנים לו עבודה של, שהוא צריך לעבוד, אז גמרנו כבר לא רוצה. עכשיו הוא התחיל עוד אחד, עוד קאוצ'ר אחד, עוד מאמן אחד, ואחרי פגישה, שתי פגישות איתו, הוא אמר לי שנראה לו שזה לא בשביל לטפל בגיל כזה, למרות שהוא כן חושב שהוא כן יש לו מטפלים בגיל הזה, אבל הוא חושב שהילד עוד קטן בשביל טיפול כזה, ואולי היה כדאי לחכות. אחר כך הוא התייעץ עם מישהו, ואמר עם מישהו שמכיר את הילד, שהוא גם טיפל בו בעבר, אז הוא אמר שכן, שכן כדאי לנסות לטפל בו, שכל מה שמכניסים לו הכל מחלחל פנימה, וזה באיזשהו שלב נראה תוצאות מזה. עכשיו השאלה, אם ילד בגיל 9, עם קאוצ'ר, עם אימון אישי, עם קאוצ'ינג יכול לעזור לו, שבאמת אין מה לעשות עם זה.
אני רוצה קצת לחזור ולהבין, ממה הילד שלך סובל?
מ-ADHD, שהחלק המאוד מאוד חזק אצלו זה ה-H, זה ההיפראקטיביות, הוא מאוד מאוד היפראקטיבי.
ולכן הוא מקבל את הריספונד, את הריספרדל?
כן, כן, דמינו נמוך.
כמה טיפות הוא מקבל?
מהריספרדל הוא מקבל של 1 מיליגרם, הוא מקבל 1.5.
זה מינון התחלתי שהוא התחיל איתו, או שכבר אלו
לא,
מינון?
לא, 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 מה פתאום, הוא התחיל עם 0.12.
אוקיי, ואלו עד 1.5.
כן, זה המינון, אחרי שכבר קיבלנו הודעות מהתלמוד תורה שלו, שהם כבר לא יכולים יותר, והם לא מסכים להמשיך.
זאת אומרת שכמו שאת אומרת, הנושא של ההייפר-אקטיביטי הוא הדומיננטי.
כן, כאילו מה זאת אומרת, יש לו גם את הקטע של הקשב וריכוז, אבל...
כן, אבל את אומרת שזה הדומיננטי וגם הטיפול די מכוון לכיוון הזה. אז בוא ניתן לדוקטור פוזננסקי לענות, בבקשה.
קודם כל, גיל 9 הוא גיל מצוין לכל סוגי הטיפולים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר והשבוע, החל מטיפול תרופתי לסוגיו השונים וחלה בכל הטיפולים המשלימים הרגשיים, טיפול בחיות, טיפול באומנות, טיפול ברכיבה, שחייה, מים, כל הדברים מתאימים.
אז עשינו לו המון דברים, עשינו לו גם את הרכיבה, והוא ממש פחד מהסוס, והוא ברח, הוא לא רוצה לשמוע מה מדברים עליו, וזה לא נראה לו, והוא לא רוצה, והוא לא מתקרב.
לכן צריך להתאים לכל ילד את הדברים שמתאימים לו, שהוא אוהב אותם. בטח לא להטיל עליו עוד משהו שהוא איום בשבילו, זה בטוח. לגבי טיפול תרופתי, רספרדל היא תרופה שאיננה מטפלת בהפרעות קשב, זאת תרופה שמטפלת בהפרעות התנהגות,
כן,
שלפעמים נראות דומות, אבל זאת לא הפרעת קשב, והיא גם לא מטפלת בהיפראקטיביות.
בגלל זה הוא מקבל את הקונצרטה לקשב.
כן, השילוב הוא מאוד מקובל, הוא שילוב מקובל ולפעמים כן. שילוב מצוין. בהחלט, כן.
כן, השאלה לגבי האימון אישי, הקאוצ'ינג.
אני חושב, אני דווקא, כמו שאמרתי קודם, דווקא הזכרנו את זה היום, אני מאוד תומך ואני חושב שקואוצ'ינג הוא טיפול מצוין, אבל שוב אני אומר כטיפול משלים, לא כטיפול יחיד. כמו כל דבר בחיים צריך מזל קצת. הקשר בין המאמן ובין הילד הוא מה שקובע כאן, הוא זה שקובע את ההצלחה. הקליק הזה שנוצר ביניהם, אם נוצר, הוא קובע עד כמה זה יצליח, ולא תמיד זה מצליח. לפעמים באמת זה לא עובד, וצריך להחליף ולשנות, כמו כל דבר אחר, כמו כל סוג אחר של טיפול.
רק שזה מאוד קשה כל פעם לעבור למישהו אחר, ולנסות לפתוח את הכל מחדש ולראות איך
זה מצליח. זה נכון, ובמיוחד עם ילדים שיש להם הפרעת התנהגות, גם לקואוצ'ר קשה וגם לילד קשה. זה נכון.
נכון. השאלה, אז כן לנסות להמשיך עם הקואוצ'ינג עכשיו החדש.
בוודאי, לא להתייאש אחרי מאמן אחד, כי פה זה באמת מאוד תלוי באדם. התרופה היא תרופה לכולם, עוזרת, לא עוזרת, יש יותר ויש פחות, אבל פה זה באמת תלוי בקליק הזה שיש ביניהם, האנושי.
עכשיו השאלה מה לעשות עם כל השיעורי בית שהוא נותן לו. אם זה טיפולים של CBT, או של טיפולים של כל מיני תחומים, של כל מיני שיעורי בית שנותנים לו. שבוא ננסה לתרגל ככה, או בוא ננסה כל מיני דברים, והילד לא מבצע, הוא נותן לו כל שבוע שיעורי בית למשך השבוע, משהו קטן, אחד, כל יום רק לכתוב אחד, ואתה לא תכתוב, אמא תכתוב, דברים כאלה, והילד לא מבצע. ובאמת אני מנסה, וגם מצופרים, זה לא הולך.
אני אומר לך...
זה לא הילד יחיד שאני יכולה לשבת איתו בכל זמן שהוא רוצה.
תראי, אני רוצה לומר, אני רוצה להשלים את התשובה של דוקטור פוזננסקי, אין אדם למד אלא במקום של ליבו חפץ, ואותו דבר בנושא של טיפול. אם הפסיכולוג או המאמן שיושב מולך מעצבן אותך, תעזוב אותו, כי אין קליק ביניכם. זה בדיוק כמו שאת לא תלכי עם שכנה לדבר, כשאותה שכנה ממש לא בראש שלך. טיפול צריך להיות בראש של הבן אדם. CBT בגיל 9 אפשר קצת מוקדם. אני הייתי לוקח את הילד הזה לכיוון של אחד מסוגי התרפיות, זה יכול להיות אמנות, רכיבה על סוסים, זאותרפיה, שזה טיפול בעלי חיים, וליאותרפיה, ציור, מוזיקה וכולי. משהו בוודאי יעניין את הילד. אין ילד שאין שום תחום שמעניין אותו.
התרפיה הזאת היא נגיד תרפיה בבעלי חיים. זה מה שיכול להביא את השינוי?
אם הוא אוהב להתעסק עם בעלי החיים, יוכלו להעביר לו הרבה מאוד דברים דרך בעלי חיים. זה אחד התרפיות היותר טובות, כי בעל חיים הוא לא רע. בעל חיים, אנחנו לא מאבדים את האמון, מה שהרבה ילדים איבדו את האמון בבני אדם בגיל מאוד צעיר כתוצאה
אני
מכל...
אני חושבת שמאוד היה בשבילו מתאים זה התרפיה במים.
הידרותרפיה, מעולה, מעולה. אז ללכת על מה שאתם מרגישים שהלב שלו שם, לא לנסות לקחת את הכלי ולהתאים אותו לילד, לקחת את הילד ולהתאים אותו למבחר הכלים שיש היום. ויש הרבה.
עכשיו אני חייבת עוד שאלה קטנה.
ממש בקצרה, כי אנחנו מאוד ממהרים.
בסדר, בעלי גם טופל בהרבה מהכדורים. גם זה רק אחרי שתפסנו את זה אצל הילדים, גילינו את זה אצלו. והוא טופל בהרבה מהכדורים, כל מיני סוגים, אם זה LA, אם זה קונצרט, וגם תוספות של סרנדה וטיפואלקס וכל מיני תוספות. ניסינו הרבה תרופות והרבה זמן ניסינו. עד שלאחרונה אני אצל אחד מהפסיכיאטרים הגדולים, ובעצם ההבחון שלו זה רואי ADHD, בתוספת של קצת כפייתיות או קצת דיכאון, וכאילו, בוא נגיד שהדיכאון הוא יותר תוצאה של ההפרעה. עכשיו, בפעם האחרונה שהיינו אצל הפסיכיאטר, הוא אמר להפסיק את כל הכדורים, ולנסות לעשות טיפוס ולראות מה הלאה. הוא הפסיק את הכדורים, ואין שום שינוי עם בן אדם עם כדורים ובלי כדורים. שאלה איך מסבירים כזה דבר? כל הזמן אומרים שהכדורים כל כך חוזרים וכל כך משפיעים, ופתאום כשאתה מגיע לעשות טיפוס ולהוריד את כל הכדורים, אז אין שום שינוי ושום כלום.
זו דוגמה...
הוא כדור במינון מאוד גבוה.
זו דוגמה טובה. א', לתועלת שיש בהפסקת כל הטיפול במקרים כאלה שמתחילים להיות מורכבים מדי, ואם באמת ראיתם שאין הבדל, אז חבל לקחת טיפול שהוא לא עוזר. יכול להיות שהכיוון צריך להיות שונה לחלוטין. אולי לא תרופתי בכלל.
הוא גם מטופל גם ב-CBT וגם בקאוצ'ינג.
וזה לא עוזר לו?
לא, הוא לא משתף פעולה עם כלום. זאת אומרת, הכל טוב ויפה, דורשים ממנו דברים, ונותנים לו טבלאות של לעמוד בלוח זמנים וכל הדברים האלה, אבל... בעצם אם אומרים, הוא לא מטופל תרופתית, אז הוא לא יכול לעמוד בזה, אבל גם כשהוא טופל תרופתית הוא לא עמד בזה.
תראי, אני ברשותך דוקטור פוזננסקי, בנושא הפסיכיאטרי, יש לי מנדט קטן. תראי, זה נכון שכשבן אדם באמת מלא בתרופות וכבר מאבדים כיוון, הדבר הנכון זה לעשות איזה ריסט, להוריד אותו מהכל, ולעשות רחשיבה ולחשוב, אוקיי, מה עכשיו, ממה הוא סובל? אני רוצה להעלות איזשהו רעיון, תחשבו עליו, ואני חושב שנצטרך לנהל את השיחה הזאת מחוץ לשידור. אנשים עם בעיית קשב וריכוז, לעתים הם כל כך מרוסקים בדימוי העצמי שלהם, והקול הפנימי שלהם כל כך שלילי, ודיברנו על זה הרבה בתוכניות.
זה מאוד אופייני.
שבהחלט
זה קר נרחב. ממש מילה במילה.
יפה, שהם באמת קר נרחב לדיכאונות. כי אם אני כזה לא יוצלח, ומכל הצדדים החברים שלי, הוא עשה כסף, והוא תלמיד חכם גדול, והוא ככה, והוא ככה, ואני כלום ניק אחד גדול, זה לא סיבה להיות אופטימי ולרקוד ברחובות. ולכן, הנושא של שינוי הקול הפנימי, באמת יכול לעשות על ידי CBT, תרופות לא עושות את זה, אבל פה מגיע הסוד. CBT צריך לעשות אצל מטפל מוסמך שלמד 3 שנים באוניברסיטה, טיפול, ולמד CBT. אם הוא עושה את זה באיזשהו מקום, על ידי מטפל שלמד 3 חודשים שיטה כזאת או אחרת, זה לא טיפול, חבל על הזמן, זה מתסכל, ועוד נקודה קטנה, כל טיפול שאדם עושה והוא לא מצליח, מעלה את סף התסכול. כי כבר ניסיתי 1, 2, 3, 4, 5, כלום לא עוזר לי, וגם אשתי אומרת שהתרופות לא עוזרות לי. סימן שאני
זה לא אשתי, אנחנו ביחד באותה סירה של כל, של כל הטיפולים, ועברנו המון סוגי טיפולים, אם זה פוירשטיין, ואם זה כל מיני סוגים של קאוצ'רים, וכל פעם להגיע למישהו חדש ולפתוח את הכל מחדש, זה קריאה, זה פשוט
זה,
קריאה,
זה אבל גם,
אמרנו המון.
נכון, וזה גם, אני לא אומר את זה למקרה שלכם, את יודעת, אני לפעמים תופס נקודות ואומר אותם כי הן נכונות, לעשות את הג'אגלינג הזה, קפיצות בין רופא לרופא, זה גם דבר שהוא מאוד מאוד בעייתי.
אני אומר לך קפיצות, זה לא קפיצות, זה 12 שנים.
לא.
יש מצב לקפיצות.
אז לכן אני אמרתי שאני לא אומר...
זה צריך משהו אחר, כן, אני מבינה.
אני לא אומר את זה עליכם. אני אומר שלעתים קורה שאדם מטופל במקום מסוים, וזה לא עובד, ואז אוקיי, אז הטיפול הזה לא הצליח, נעבור לטיפול הבא, ובאמת נוצר בלבול מאוד גדול. ואני הייתי הולך פה לסקנד אופיניון, לחוות דעת שנייה, לפסיכיאטר שהוא גדול, שהוא מומחה בהבחנה, הוא לא חייב להיות רופא נורא טוב ב-day to day, אבל שהוא מאבחן גדול, ויש לי כמה שמות כאלה, אז אם תרצי, את יכולה להתקשר אליי מחר ל-054-848-2000, 054-848-2000, עונה שם מזכירתי, והיא תעביר לי את ההודעה, ואני אחזור בימים הקרובים, כי אני מאוד מאוד עמוס בטלפונים, אז בעזרת השם, נראה איך לעזור, אבל בהחלט זה מקרה ככה שכדאי לעצור רגע ולעשות חשיבה מחדש. בסדר?
כי דווקא הטיפול של ה-CBT שהוא הולך אליו, הוא הולך, הוא כבר מטופל בו 3 שנים, והוא כן אחד שהוא למד, הוא כך טוען, אני יודעת.
אני חייב להגיד רגע ש-CBT פר הגדרה הוא לא טיפול של 3 שנים. CBT זה טיפול קצר טווח, ומשהו פה לא נשמע.
אז הוא מטפל בו לא בדיוק ב-CBT, כאילו זה CBT, אבל דרך גם קאוצ'ינג.
לא, בוא, זה כבר המשמש הזה לא עובד. זה, בוא, אנחנו לא רוצים לפתוח את זה פה מסיבותינו אנו, כי אנחנו נגיע מאוד מהר למה שקורה פה, ואנחנו לא רוצים. בוא נעשה את זה מחוץ לשידור, CBT הוא טיפול קצר מועד, מטפל שמטפל 3 שנים ב-CBT, סליחה על הביטוי, הוא נוכל. לא מטפלים ב-CBT 3 שנים, כי מטפל שרואה שלא הולך לי עם המטופל במשך תקופה כזאת, לא ממשיך לטפל. עכשיו, אני לא אומר את זה על המטפל שלכם, כי אני לא בדיוק יודע מי עושה ומה הוא עושה.
אני כן מרגישה את מה שאתה אמרת נוכל, אני עכשיו התחלתי להרגיש לאחרונה, ועכשיו לעזוב אותו ולעבור למישהו אחר, וקריאה.
נכון.
פשוט קריאה.
נכון, כואב נורא. בוא נדבר על זה אחרי השידור, ואני מקווה שנוכל לעזור לכם במאומה. בסדר?
בסדר, תודה רבה.
טוב, תודה לך, ואנחנו ישר רצים למאזין הבא, דוקטור בוזננסקי, אפילו לשתות אין זמן היום. בבקשה, לילה טוב.
ערב טוב.
כן.
אני שואל לגבי הבן שלי, בן 11,
כמעט. אם אתה יכול להגביר את הקול קצת, לא שומעים?
כן, אני שואל לגבי הבן שלי, בן 11.
כן.
חוזר איתו על הגמרא, מדי יום. אין לו בעיה, אין לו סבלנות לשבת במשך שעה כשמסבירים לו, אבל ברגע שהוא צריך לחזור על איזה קטע מסוים לבד, יותר מ3 דקות הוא לא מצליח. אז אני חושב שיש לו איזשהו בעיה של ריכוז מסוים. השאלה איך מאבחנים את זה ואיך מטפלים בזה.
כן, תודה על השאלה, דוקטור פוזננסקי. עונה לך מיד, איך מאבחנים בעיה של קשב ורכוז אצל ילד שאתה רואה שאם הוא לומד לבד, תוך 3 דקות הוא נאבד? רק תזכיר לנו את הגיל שלו, כי אני לא זוכר.
11.
ילד בן 11. בבקשה, דוקטור פוזננסקי.
אז באמת, כשאוספים סימנים שמתאימים, או כשהמורה חושד, או בחיידר, או בכל מקום אחר שיש חשד להפרעת קשב וריכוז, צריך לעשות דברים באופן מסודר ולעניין, ולא כמו שאני שומע היום ומתפלץ על כל מיני עצות שהשכנה נותנת, ואנשים הולכים ועושים אותם כאילו לדברי תורה חיים. אז אני באמת חושב שצריך לעשות דברים מסודר. כשאני אומר מסודר, אני מתכוון להנחיות של האגודה האמריקאית לרפואת ילדים ולפסיכיאטריה. אבחון של הפרעת קשב הוא אבחון שנעשה בצורה של ראיון, של בדיקה גופנית ושל בדיקה נוירולוגית. כשההורים באים עם שאלונים ממולאים, שאלונים שמילא המורה, לא משנה איזה סוג של מורה, שאלונים של ההורים, ואם זה ילד מתבגר, גם שאלון של הילד. על סמך כל הדברים האלה, כולל ראיון, בדיקה גופנית, בדיקה נוירולוגית, שיחה עם ההורים ושיחה עם הילד, הרופא יכול להגיע להבחנה. חלק מההבחנה, כמו שאמרתי קודם, מבוססת על קריטריונים שצריכים להתמלא כדי לקבל את ההבחנה, וכמובן שיש דברים קטנים, שונים, ניואנסים, גוונים שונים, שנלמדים, שקשורים לניסיון, וכל מיני דברים דומים לכך. ההבחנה הזאת היא ההבחנה הקלאסית, יכולים לפעמים להיעזר בבדיקות נוספות, כמו בדיקת מוקסו, כמו בדיקת טובה בעבר, לפעמים צריך אותם, לפעמים פחות צריך אותם, לפעמים צריך לחשוב על הבחנות אחרות, ולעזר בבדיקות נוספות, כמו אבחון פסיכודידקטי, או אבחון פסיכולוגי, או דברים נוספים. בסופו של דבר מגיעים למסקנה, ולהחלטה על ניסיון טיפולי.
הבדיקה הראשונית עושים אותה אצל רופא ילדים?
רופא
ילדים... כל מה שאמרת עכשיו...
מי שעושה את הבדיקות האלה זה פסיכיאטרים, נוירולוגים, ורופא ילדים שהתמחו בתחום.
כן, להתקשר לקופה ולבקש תור אצל הנוירולוג.
לבקש תור לאבחון של הפרעת קשב.
אצל הנוירולוג.
נוירולוג, או רופא ילדים שהתמחה בעניין הזה, או אצל פסיכיאטר ילדים, אחד מהשלושה ייתן לך מענה. אני לא הייתי מציע ללכת לפסיכיאטר בעניין הזה, כי זה לפעמים נותן תווית על הילד שיש לו בעיה פסיכיאטרית, ואפשר לפתור את זה אצל רופא ילדים או אצל נוירולוג. בסדר?
תודה רבה.
תודה לך שעלית לשידור, ואנחנו מיד רצים למאזין הבא. לילה טוב.
הלו?
כן, שומעים הרבה רעשים בקו.
הרבה רעשים בקו?
כן.
שלום. אני, יש לי ילד בן 13. שומעים אותי?
שומעים אותך עם הרבה רעשים. יש שם אולי, את מדברת מטלפון שהוא...
אלחוטי.
אז תתקרבי לבסיס, בבקשה. ונראה אם אנחנו במצב יותר טוב.
מצב יותר טוב?
לא, ממש לא. יש לך טלפון אחר להתקשר אליו?
יש לי פלאפון, אני נעשה ממנו.
אז תתקשרי שוב לרדיו, תמתיני רגע והתקשרו אלייך שוב, והם ייקחו את הטלפון האחר שלך. בסדר? טוב, אנחנו, אני מסתפק פה דוקטור פוזננסקי, מה אנחנו עושים? יש פה לקרוא קרוב ל-30 פקסים, הודעות משידור, אני כבר באמת לא יודע מה לבחור, וגם מאזינים. אז אני רוצה במילה אחת לענות לבחורה בת ה-17, כי זה נגע ללבי. למעשה, מה שאת כותבת, זה שמי שיש לו משקפיים לא מדברים על זה, ומי שיש לו לקויות למידה כן מדברים על זה, אז כנראה שלקויות למידה זו בעיה. וכאילו, למה אנשים עושים מזה שזה לא בעיה? יש לך פה הרבה ככה כעס על המאוד מובן, על כל ה... את כותבת ככה במרכאות, על כל הצוות שאומר לי שאני יכולה להצליח, כאילו, תודה רבה לכם. ואת כותבת שהביטחון העצמי שלך ברצפה, האם צריך לטפל בזה? חובה לטפל בנושא הזה. אדם בלי ביטחון עצמי סובל סבל מאוד גדול. מאחר ואת צעירה, בת 17, קחי את עצמך לידיים, תבחרי לך מטפלת טובה, מטפל טוב, שיוכלו להראות לך ולהדגיש לך את המעלות שלך, ולהעלות לך את הביטחון העצמי, זה חשוב מאוד מאוד מאוד. אז זה בעניין הזה. יש לנו את המאזין על הקו? עדיין לא. נער בן סליחה? כן, יש לנו מאזין על הקו? הלו? אין לנו מאזין על הקו. אני ממשיך לקרוא. דוקטור פוזננסקי, נער בן 15 עם בעיית קשב וריכוז, מטופל בקונצרטה ומצליח מאוד, אך הקימה בבוקר קשה לו מאוד, גם כשהוא הולך לישון בשעה רגילה. גורם לו לאיחורים גדולים מאוד, והוא מאוד מצטער על כך. מה אפשר לעשות? לסיכום, נער בן 15, מסתדר עם הקונצרטה בלימודים, אבל לא מצליח לקום בבוקר. בבקשה.
כן, בעיה כאובה וידועה. לאנשים עם הפרעות קשב יש שעון ביולוגי משלהם. רבים מהאנשים האלה הם אנשי לילה. אלה אנשים שקשה להם לקום בבוקר בכל מצב, לא משנה באיזה שעה הם הלכו לישון. אבל דבר איתם בשעה אחת בלילה והם בשיא כוחם, יכולים לדבר איתך על כל דבר ולהרצות, לרקוד, לשמוח וללמוד תורה. מעניין שזה דווקא מאפיין אנשים עם הפרעות קשב. אנחנו לא תמיד יודעים למה. הבוקר זה לא הזמן שלהם, ויש גם כאלה שהם הפוכים, שהם, אבל באמת זה מאפיין אנשים עם הפרעות קשב. אני חושב שצריך לשמוח בזה שהקונצרטה עוזרת. לא כל דבר הוא בעל פתרון מיידי. אני חושב שאפשר להסתדר אחר כך. אנשים בוחרים מקצועות, בני זוג, בנות זוג וכולי, לפי מה שהם. וכאלה שקמים קשה בבוקר מוצאים את המקצוע שאפשר לקום איתו מאוחר יותר.
בקיצור, כמו שדוקטור פוזננסקי אמר לי פעם, לחכות עד החתונה, אלה הם השנים הקשות שלכם. אחר כך
זה רק מישהו אחר סובל.
כן. טוב, כן, יש לנו את המאזינה על הקו. בבקשה.
כן, שלום.
עכשיו שומעים ברור מאוד.
כן. רציתי לשאול, לי יש ילד בן 13, כן. הוא מגיל 3, עד גיל 3 הוא לא דיבר. אחרי גיל 3 ראינו שהוא לא מדבר, הוא אומר רק אבא ואמא. אז עשינו לו בדיקת שמיעה וראינו שיש נוזלים באוזניים. עשינו ניתוח כפתורים ואחרי שנה, שנתיים עוד ניתוח כפתורים. הוא היה בגן רגיל, הוא קיבל עזרה של שהוציאה אותו מורה... וקידמה אותו בדיבור. אחרי זה הוא עלה לבית ספר והוא לא כל כך לא תקשר ולא ידע כלום, והוא לא לקרוא ולא... הבאנו אותו לחיידר. במשך השנים ניסינו לתת לו, כאילו מגיל קטן, רטלין 4 שעות, רטלין 8 שעות, קונצרטה, כל הדברים, וזה לא הצליח. הילד לא... או שהוא היה מדי ישן, או שהוא היה מדי תוסס, או שהוא היה פשוט... היינו אצל כל הרופאים, היינו איתו באחד אחרי השני. היום, ברוך השם, רק רציתי להדיע שאנחנו נותנים לו אדירל. אני לא שמעתי בתוכנית בכלל את השם של הכדור הזה, רק אני יודעת שהכדור הזה הוא כדור מאוד יקר.
בשביל זה עלית לשידור. איך? בשביל זה עלית לשידור, כדי שמישהו ישמיע את זה.
כן, קודם כל זה, בהחלט... יש לי גם שאלה קטנה.
כן, בבקשה.
זה כדור שפשוט... נכון שזה עולה לנו 500 שקל לחודש, אבל זה כדור פשוט, אני אומרת, במקום לקנות דברים אחרים, זה מתנה לילד שלי. הוא בלי עין הרע, הוא מתפתח, הוא בן 13 והוא קורא, והוא לומד גמרה. הוא כל כך יפה התפתח, שניסינו את הקונצרטה והילד היה מסכן, כמו שהמאזין אמר היום, הוא לא הגיב לנו, הוא הלך הלוך חזור בבית, הוא אמר שהוא הולך להתעלף. אמרתי לבעלי, באותו יום, תיקח את הכדורי, תזרוק לפח. לא מעניין אותי כמה זה עלה. זה הרחמנות על הילד, ואני אומרת לכולם שכאילו, זה נכון שזה עולה הרבה כסף, וזה תוצרת חוץ, ועד שהבאנו, עד שהרופא נתן מרשם, ועד שזה הגיע.
אגב, זה בסל? זה לא בסל.
זה לא בסל, זה כל כדור עולה 30 שקל, ובאמת הרבה שלו אומר שהוא פשוט, זה ילד אחר לחלוטין, יש לו תיאבון, הוא מתפקד, והוא לומד, ואני אומרת שכאילו לפעמים צריכים לתת את ה... אני אומרת את הלב, כאילו אני רואה שהילד פשוט פורח עם הרטלין, הוא היה מסכן. ואני אומרת שבסך הכל הרופאים היום שכאילו ימליצו על זה, כי יש הורים שיתנו את זה, וזה פשוט חבל על הילדים. זה רק רציתי להגיד, ורציתי לשאול שאלה, כאילו יש לו בעיה בקשב וריכוז, ורציתי לשאול אם זה בעיה בצום. הוא מאוד מאוד קשה לו.
מה, בעיה לקחת את האדרל בצום?
לא, האדרל הוא לא לוקח בצום, אבל אני פשוט קשה לו לצום. בצומות האחרונים עכשיו, הוא פשוט אומר שכואב לו הלב, הוא לא יכול לצום. הוא כבר צריך לצום את כל הצום.
לשאול רב, אנחנו לא עונים בתוכנית שלנו על
לא,
דברים?
לא, השאלה אם יש בעיה בקשב וריכוז, בנטלת תרופות, אם יש בעיה בצום. כאילו, אם יש בעיה לילד לצום בכזה...
אין לילד בעיה לצום אם יש לו בעיה של קשב וריכוז, אבל אם את אומרת שיש לו איזה שהם תחושות וכאבים בחזה, לשאול רופא, זה לא קשור לבעיית הקשב שלו.
והכדור הזה מוצלח לדעתכם?
אני הייתי נזהר בהצהרות, זאת אומרת, באמת, אני ראיתי לא מעט ילדים עם הפרעות קשב, חלקם הגיב בצורה יוצאת מן הכלל לריטלין, וחלקם הגיב בצורה לא טובה לריטלין. אדרל היא תרופה ככל התרופות, יש לה הצלחות ויש לה כישלונות. במדינת ישראל לא זו בלבד שהיא לא בסל הבריאות, אלא שהיא לא רשומה בכלל בפנקס התרופות. זאת אומרת,
כן, זו תרופה... כי זה מאוד יקר.
לא, לא בגלל זה, זה פשוט תרופה שלא רשומה בפנקס התרופות הישראלי. היא אגב התרופה השכיחה ביותר, הניתנת ביותר בארצות הברית, זאת התרופה הראשונה שמשתמשים בה היום בארצות הברית, לפני ריטלין. אגב, מדובר בעצם בריטלין, בסוג מסוים של ריטלין, אני לא ארחיב, אבל מדובר במספר מלכי ריטלין, במקום בחומר אחד בלבד, ולכן יש פחות תופעות לוואי, כי מדובר בכמויות קטנות יותר שמרכיבות את התרופה. בסך הכל, מבחינת מנגנון, מדובר ב... מטיל פנידת, שזה סוג, שזה בעצם ריטלין לכל דבר ועניין. ילד שמגיב מצוין לריטלין לסוגיו, אין שום צורך לשלם 500 שקל.
לא, הבעיה שבריטלין אנחנו לא הגענו למינון השווה.
זה משהו אחר. זאת בהחלט אפשרות טובה, וזו תרופה מצוינת למי שמקבל אותה ומגיב אליה. מי שמגיב לריטלין לא צריך תרופה אחרת, כי התגובה לריטלין כשהיא טובה, היא מצוינת.
כן, כי ברטלין הם אמרו לי שהוא לא מתפקד, או שהוא שמח, או שהוא מדי ישנוני והוא לא מקשיב.
ויש עוד הרבה אפשרויות. זאת לא התרופה היחידה. יש עוד הרבה מאוד תרופות שלא רשומות בארץ בפנקס התרופות, ושהן ניתנות בארצות הברית ובמדינות אירופה. אפשר לייבא אותן דרך בתי מרקחת פרטיים ברחבי הארץ. יש כמה וכמה כאלה. הבעיה היחידה או העיקרית היא המחיר.
טוב, עם העניין הזה אני חושב שאנחנו סיכמנו, דוקטור פוזנסי סיכם את העניין, יש תרופות שטובות לאחד ויש תרופות שטובות לאחר. אני מאוד מודה לך שעלית לשידור, ואנחנו אומרים לילה טוב למאזין הבא. לילה טוב. כן.
הלו,
שלום וברכה.
תודה לכם על התוכנית המרתקת.
בבקשה.
שאלה קטנה, יש לי בן שעולה כיתה זין, הוא מטופל בקונצרטה 36 מיליגרם, הקונצרט הגורמת לו בסך הכל זה מכסה אותו מאוד יפה, הוא צריך את התרופה, אנחנו מאוד צריכים מהתרופה. מה שקורה הוא שהוא יותר סובל מקשר ריכוז מאשר היפראקטיביות. הוא ילד מאוד מאוד רגיש, הקונצרט ברגע שפג ההשפעתה של 12 שעות הילד לא אוכל כמעט כלום כל היום. בלילות הוא יושל מאוד מאוחר, תמורת זאת קשה לו לקום. השאלה שלי היא אם עדיף לחלק את זה לריטלין פעמיים ביום, האם יש איזה עדיפות, מה שכן שבריטלין יש לו תופעות לוואי ביציאה של ההשפעה של התרופה של ריטלין, יש לו תופעות לוואי יותר קשות, זאת אומרת יותר נוטה לבכי קצת, ראינו, יותר רגיש עם הריטלין, קצת יותר טיקים, אבל בסך הכל הקונצרטה מכסה אותו, ועוד של הקטנה, הוא מקבל 36 מיליגרם הקונצרטה, הוא ילד מאוד מוכשר ומאוד חכם. אנחנו מרגישים שבהישגים הלימודיים שלו, הוא יכול יותר להגיע לרמה יותר גבוהה. וגם המלמדים תמיד אומרים, הוא כל כך מוכשר, כל כך חכם בחיים, בחיי היום, יש לו כל מיני רעיונות, הוא מייצר כל מיני דברים, בונה כל מיני דברים. האם כדאי לעלות מינון, או שבסך הכל הוא נקרא מהילדים, אם הקונצרט הוא נקרא מהילדים החכמים בכיתה, הטובים בכיתה, לא 10, אבל בהחלט ילד, מספיק לנו הרמה הלימודית שלו.
דוקטור פוזננסקי, בבקשה. שאלה, דילמה, האם להחליף סוס מנצח? בבקשה.
אני חושב שסיכמת את העניין, זה מאוד לא יפה מצדך. אני חושב שתיארת באמת מאוד יפה, תיארת בצורה מאוד יפה ילד עם הפרעת קשב, שלולא היה מקבל טיפול, היה פשוט אומלל, ותיארת ילד שמח, סקרן, אינטליגנטי, שמרגיש, וההורים שלו מרגישים, אני מרגיש שאתה מדבר בשמחה על הילד שלך, ממש כאילו הוא ניצל ממשהו. ילד שעם הטיפול... כן, ילד שעם הטיפול ממצא את יכולותיו, ממצא את הפוטנציאל שלו, לא צריך להיכנס לקטנות, באמת סוס מנצח, באמת, חבל. עובד יפה, רוץ עם זה.
עובד יפה, זאת אומרת, אפילו שאנחנו מתמודדים מאוד קשה עם השינה, כי מה הבוקר ועם ה... תראה,
לגבי שינה, אכן...
מאוד מאוחר.
אכן, תיארת שני דברים. אחד מהם זו תופעת ריבאונד. ריבאונד או החזר או משהו מהסוג הזה. זו תופעה מאוד מוכרת בכל קבוצת הריטלין, שבה בזמן שהתרופה מתחילה לרדת בהשפעתה, בדרך כלל בשעות הערב המוקדמות או המאוחרות יותר, אז מתחילה איזו תגובה בלתי נעימה, לפעמים דיכאון קל, לפעמים עצבנות, התפרצויות זעם. זה קורה, יש לזה הרבה פתרונות, לפעמים החלפה תרופה, לפעמים הורדת מינון, ותתפלאו, לפעמים גם העלאת מינון. יש מקרים שדווקא מינון נמוך יותר ממה שנצרך, גורם לתופעות לוואי, וגם על זה צריך לחשוב. מעט מאוד רופאים עושים את זה, כי יש איזשהו פחד ממינון יתר של ריטלין, דווקא תת מינון של ריטלין הוא זה שיותר בעייתי. לגבי הפרעות שינה, צריך לזכור דבר אחד מאוד חשוב. ילדים עם הפרעות קשב, מלכתחילה יש להם הרבה הפרעות שינה. גם בלי טיפול תרופתי, אלה ילדים שלא ישנים טוב, שמתעוררים בלילה, שמתעוררים מכל רחש קל, שקשה להם להתעורר בבוקר. עם הטיפול זה לא תמיד יותר טוב, אבל אלה ילדים שיש להם מעצם ההפרעת הקשב שלהם בעיות שינה והרדמות.
שווה לבדוק על התמינון לכזה ילד, זאת אומרת שבסך הכל הרמה הלימודית שלנו אותי בתור אבא זה מספק אותי, לא מחפש להיות שיהיה 10, אבל זאת אומרת אנחנו מרגישים שהוא מאוד מאוד חכם ואינטליגנט ויכול יותר.
אתה יודע, השאלה היא כמה יותר וכמה אתם דורשים ממנו. התחושה שלי שמדובר בילד מצוין, אני מציע שבשנה הקרובה תעזבו אותו. נדבר בעוד שנה ואז נחשוב עוד פעם.
עכשיו עוד דבר אחד שיהיה לכם רעיון, אני חושב שזה רעיון מוטו להרבה הורים שמתמודדים עם זה, זה צריך פשוט שההורה יקום מוקדם, אבל לתת את הקונצרט על הילד מוקדם בבוקר, זאת אומרת להעיר אותו בשעה 5, נהיה התקופה שהייתי נצלו את זה בשעה 5 בבוקר, רק לקחת את התרופה בתוך שינה, וככה טוב לב מה שהוא עושה, בלי ברכה, בלי שום דבר.
הבעיה היא שלהעיר ילד בן 6, לדחוף לו סנדוויץ' ב-4:30 בבוקר וכדור, זה לא פשוט.
את הכדור, הוא לוקח את הכדור, אבל אחר כך הוא קם בשעה 7 בקלות, זאת אומרת, עם ההשפעה של הכדור.
זה נכון, אבל אז הוא לוקח את הכדור על בטן ריקה, וזה מאוד מאוד לא מומלץ.
אבל זה בן כה בבוקר, שהוא קם, הוא לא רוצה לאכול אף פעם, גם לפני הכדור, כן.
אני רוצה רק שנייה לקטוע את השיחה, אל תרד מהשידור. יש פה מאזינים שמתקשרים עכשיו ואומרים שרופא המליץ להם לתת מלטונין בעקבות התרופה, וזה עזר להירדם מוקדם. מה דוקטור פוזננסקי אומר?
אני לגמרי בעד, זאת אומרת, זאת אחת האפשרויות. אין כמעט ספרות שאני יכול לצטט ולקרוא לגבי מלטונין בילדים. אין כמעט ספרות בנושא. במעט הפעמים שאני השתמשתי, היו לי תוצאות מצוינות.
מה זה מלטונין? זה כדור שינה?
לא. מלטונין הוא הורמון טבעי בעצם שמיוצר, והוא מבדיל בין לילה ליום, בין שינה לערות. זו תרופה שלפעמים לוקחים אנשים שנוסעים לארצות הברית, או למקומות שיש בהם הבדלי שעות, ובהחלט לפעמים זה עוזר, שווה לנסות, זו תרופה ללא תרופות לוואי.
כמעט. נורולוג.
בהחלט חייב רופא שימליץ על זה, כן. טוב, תודה שעלית לשידור, ולפני המאזין הבא אני רוצה להקריא שאלה דוקטור פוזננסקי, אנחנו חייבים גם להקריא קצת שאלות. אני אמא לילדה בת שנה ושמונה חודשים. לפי מה שנראה, לילדה יש תזזיתיות יתר. היא לא מסוגלת לשבת אפילו דקה אחת. לשחק בנחת. וניתן לראות ממש הבדל ברור וקיצוני משאר קבוצות הגיל שלה. יש לציין שהחל מהחודשים הראשונים לעתים היא נכנסת למין בועה, היא איתי ולא איתי. אני יודעת שבגיל הזה אי אפשר להבחן ולטפל באופן ממשי, אבל האם יש דרך לעזוב ולהתגבר על הבעיה לפני שתחמיר בהמשך? משהו שיכול להתאים לטווח הגיל שלה? אולי ריפוי באומנות? וכולי, תודה מראש. בבקשה, דוקטור פוזננסקי, בוא נענה לה בקצרה.
כן, זה נכון. יש ילדים שאנחנו יודעים כבר בגיל שנה שעתיד להם, צפוי להם עתיד מזהיר, בתחום הפרעות הקשב, בייחוד שמסתכלים על אבא או אמא שלהם, ואז אפשר לדעת את זה. אכן אי אפשר לטפל בגיל הזה. הטיפול בגילאים האלה מתרכז יותר בתחום של התפתחות הילד. קודם כל, האבחון נעשה בהתפתחות הילד. זה אבחון שהוא קצת שונה יותר, הוא ארוך יותר, הוא יותר מבוסס כמובן על הסתכלות, על תצפית ולא על רעיון. אפשרויות הטיפול מוגבלות יותר, הן בתחום התרופתי והן בתחום הרגשי, אבל יש כל מיני סוגים של ריפוי בעיסוק.
גיל שנה, שנה כן. ושמונה חודשים ריפוי בעיסוק?
אפשר לקרוא לזה של. ככה, כן, סוג של. זה גיל בעייתי, אבל עוד כמה חודשים זה כבר מתקרב לגיל שבהתפתחות הילד באמת יש את התשובות. טיפול תרופתי לא, כמובן.
אולי אפשר ללמד אותה שחייה. יש בגיל הזה יש אנשים שמלמדים את הילדים דווקא מהדברים האלה שחייה, והם שוחים בצורה מופלאה. כמובן ללכת למקום שהוא אחראי, ושלום למאזין הבא.
ערב טוב.
כן, ערב טוב.
שלום. מדבר חזקן.
כן, שלום לך חזקן.
תראי לי זאת שאלה, אני בחור בגיל 23. בתור צעיר, ילד כבר, בחור בישיבה קטנה, אפילו שאני מוריש לנו את הישיבה גדולה, בצורה בולטת שמתי לב, וגם יכול להיות שמצד ההורים שלי, גם אם היו מבחינים כאילו, שכאילו, היה מתאים שאני אקבל אולי אפילו טיפול בקטע הזה של הליכוד, סדרים של 3 שעות היו מקסימום חצי שעה של שהייתי מוצא, והשאר היה כימות, קפיצות וכל מיני. עכשיו באמת בגיל יותר מבוגר אני כבר רואה שבאיזשהו מקום אני הרבה יותר מתקדם בזה, זאת אומרת עדיין לא ברמה מקסימלית, אבל זה גם סוג של אני יכול לשבת ללמוד שעה אפילו פלוס.
יפה, מה השאלה?
אז סתם, השאלה היא כזאת, היא שבאת הרי ברעיון, אם יכול להיות שאם הייתי מקבל את הטיפול בגיל צעיר, אז המצב היה נראה אחרת כיום. שאלה אם כאילו היה מה לעשות, או היום שזה כבר לא חכם לנסות לבדוק בכל מיני כיוונים כאלה, ולנסות להמשיך להתפתח במה שאפשר.
בן כמה אתה?
23.
אני מכיר בן אדם שבגיל 40 גילה שהוא עם הפרעת קשב וריכוז, והתחיל לקחת טיפול תרופתי, אבל בוא ניתן לדוקטור פוזננסקי, כמובן שחלב שנשפח אי אפשר לאסוף אותו, אבל בוא נראה מה דוקטור פוזננסקי יודע להגיד על זה.
אני אכן באמת חושב שזה לא המקום לחשוב מה היה קורה אילו היית מקבל טיפול ואיפה היית היום. 23 בעיניי זה ילד צעיר, בן תשחורת, ואתה יכול ללכת ולעשות אבחון של מבוגרים. הוא אבחון פשוט יותר, הוא מהיר יותר, לקחת כדור וללכת לאן שרק תחפוץ. באמת אין שום גיל שמקביל טיפול בהפרעת קשב. כבר ציינתי שיש לי מטופלים בני 60 שהתחילו טיפול לא מזמן.
וזה גם אם רואים התקדמות, אמנם...
תראה, תמיד יש התקדמות, כי חלק מתהליך ההתבגרות, הטבעי והתקין, זאת היכולת ללמוד, להתגבר על קשיים, אבל כאן מדובר בטיפול שמאפשר לך הרבה יותר מלהתגבר אל הקושי, אלא לעשות דברים למרות הקושי הזה, או לעשות דברים שהיית רוצה, ואתה לא יכול בגלל הקושי הזה.
יחזקאל, תן לי לסיום לומר לך שמחקרים מגיעים
שמ... אתה רוצה שאלה קטנה, שנייה, במהירות?
קודם אני רוצה רגע לסיים את המשפט שהתחלתי, כי בטח המאזינים רוצים לדעת מה המחקרים אומרים, שמגיל 26 בן אדם מזדקן, ואילו אתה בן 23, יש לך עוד 3 שנים עד שאתה מתחיל להזדקן, תפוס אותם ותנצל אותם. כן, מה השאלה הנוספת שלך?
עכשיו השאלה היא, האם אנשים לחוצים, לחץ, וקשור לנושא של קשב וריכוז? יש אנשים קופצנים מלחץ, זאת אומרת, האם יש איזשהו קשר? השאלה אני גם לא יודע כל כך להגדיר, השאלה...
יש אנשים עם הפרעות קשב שהם לחוצים, ויש אנשים לחוצים עם הפרעות קשב, ויש אנשים שלא לחוצים ואין להם הפרעות קשב.
אז יש הכל.
זה לא מחייב, זה לא קשור, זה לא...
לגמרי לא, לגמרי לא. תודה לך שעלית לשידור יחזקאל. תודה, ואנחנו כבר אומרים שלום למאזין הבא. לילה טוב. מאזינה? שלום שלום, כן, נדבר קצת יותר בקול בבקשה. כן.
שלום, רציתי להגיד, לשאול, הייתה לי ילדה עדיין, שלא ידענו מה לעשות איתה, היה לה קשה בלימודים, היה לה קשה פה, קשה שם, מי הגן כבר, והיות שלא ידענו אם אנחנו לא רופאים, ואולי ידע סופים, כן ריטלין, לא ריטלין, החלטנו ללכת על רגשי, לקחנו אותה לטיפולים של 3 ממדים, ופשוט אי אפשר להשוות את הילדה מלפני לאחרי, היא פשוט התחילה למלות מבחנים, לדעת להצליח, אני ממש ממליצה.
בת כמה ילדה?
עכשיו היא בת 9.5.
יפה. אז את ממליצה על טיפול שנקרא 3 Dimensions, שזה שלושת הממדים. אכן טיפול שלחלק מהאנשים עוזר מאוד, ואני בשיטה שמה שעוזר לבן אדם, שיזרום איתו וילך איתו. תודה מאוד שעלית לשידור, וזו אכן המלצה טובה, לא במקום טיפולים קונבנציונליים, אבל מי שזה עוזר לו, בשמחה רבה ניתן לנסות גם את זה, אבל לא לשים שם מדי הרבה כסף אם רואים שזה לא עובד. תודה לך שעלית לשידור. שלום שלום. ושלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
כן, לילה טוב.
לילה טוב. אני בת 14.
כן.
אני הולך לסמינר.
מצוין.
במשך כל השנים אני ידעה מאוד מסודרת, ועכשיו מצאתי גם מסמכים סתם על כיתות שהייתי בכיתה ג' ד' על כך שאמרות שיש לי בעיית קשר ריכוז. אני זוכרת את הטיפולים שעשיתי, עשיתי המון טיפולים, עשיתי אפילו פתחתי יום אחד לשערי צדק, עשיתי משהו עם מחשב.
מוקסו.
לא יודעת, אני לא יודעת שם על מקרים, כן.
היה כלב, היה כלב על המסך? והיו כל מיני קולות?
לא, זה היה ריבוע לבן עם בתוך השחור,
טובה, כן.
וגם הלכתי להמון טיפולים. וזהו, כאילו, זה מה, זה מה שזכו לנו כל השנים. עכשיו, בתחילת כיתה ז' קיבלתי טיפות, אני לא יודעת איך קוראים להם, אבל הרגשתי שיפור ענק בציונים של המבחנים, שמיד הייתי מקבלת בין הציון, כאילו, המון פעם קיבלתי 30, 60, כאילו, ממש ציונים רדודים. שיעורי בית, לא, לא הצלחתי לעשות.
אז זה ממש לא פייר, זה ממש לא פייר שאת לא אומרת לנו מה השם של הטיפות האלה, כי אולי זה יכול לעזור לעוד אנשים. אז מה השם של זה?
אני לא יודעת. כאילו, ההורים שלי לא רצו להגיד את השם של הטיפות, כי לא הסכמתי לקחת שום טיפול. אז בדיוק לפני זה יצא להם טוב, כי בדיוק לפני זה הייתי מתוננת, אז אמרו לי שזה נגד הצינון, אז אני לא יודעת איך קוראים להם.
אוקיי, ומה השאלה שאת רוצה לשאול או שאת רוצה לומר לנו שהטיפות שאת לא יודעת את שמם עזרו לך מאוד? אז אולי כדאי לשאול את ההורים? מה המסר שלך? יש לך מסר או שאלה?
בכיתה ח', כאילו, ציונים, זהו לי, כאילו, קיבלתי 90, 100, ללמוד למבחינים אני כבר מצליחה.
מקסים.
עכשיו, בשיעורים, אני פשוט לא מקחה אפילו 5 דקות, לשבת רגוע. אני לא מצליחה להקשיב למורה בלי תעסוקה.
את מקשקשת כזה בעיפרון על דף, עושה כל מיני ציורים?
כן.
אבל רק זה או שגם את קמה ויושבת על הרגל ואחרי זה מחליפה רגל שנייה? אני אומר את זה לפני הרבה מאוד שנים הייתי מורה, אז אני זכיתי לראות...
בתגמים, שמאל. לא כל כך הרבה קמה, אבל...
מדברת הרבה עם החברה?
כל הזמן. כן. כל הזמן
מסתובבת. כן. את יודעת שדרך אגב יש ילדים שככה הם מקשיבים, הם מציירים בעיפרון, מקשקשים כל מיני, אני חושב שאפילו יש לזה איזה שם, אני לא זוכר את השם, אתה זוכר דוקטור פוזננסקי את השם?
אבל אני יודע שאני כזה.
כן, יש כאלה שמקשיבים כל מיני מעיפרון, עושים עיגולים, והם ממש בקשב טוב מאוד, אבל עדיין הם עושים את זה, אבל את כן אומרת שהיה לך בעיה של קשב, ואת רוצה לדעת מדוקטור פוזננסקי, עכשיו שאת עולה לסמינר, איך את מתגברת על העניין הזה שתוכלי כן לשבת בשיעור בלי לקשקש, אולי? או קצת לשבת יותר רגוע, זאת השאלה?
כן.
דוקטור פוזננסקי, הוא בכלל לא מבין מה את רוצה. הוא אומר, תמשיכי לקשקש, נכון?
או לקבל את הטיפות. אם הטיפות, אני כמוך מאמין בכל דבר שעוזר. אם למישהו עוזר טיפות להפרעת קשב...
רגע, הפסקת את הטיפול של הטיפות הזה?
כן, זה היה ממש חודש, כאילו ממש קצר. אבל הטיפות לא עזרו לי כל כך בשיעורים.
לכן, אז אנחנו נחזור לדברים הרגילים, שצריך לעשות אבחון מסודר, ללכת לרופא ולעשות אבחון.
הנה, היא עשתה טוב, היא אמרה שהייתה בשערי צדק ועשתה עם הריבוע הלבן.
אבל טוב, אז זה רק חלק קטן, אם בכלל של האבחון, צריך לעשות אבחון מסודר ולהחליט אם צריך טיפול.
יפה, אז הנה הרופא אומר לך שאת יכולה לעשות אבחון מסודר ולקחת טיפול, אם את שומעת את התוכניות שלנו, את שומעת את כל התוכנית?
כן. שמעת את הכל, כן.
ואת התוכנית שבוע שעבר גם שמעת?
לא.
אז שבוע שעבר היו לנו כ-35 מאזינים ועוד פקסים ועוד ועוד, והשבוע גם את שמעת כמה. אז באמת יש הרבה אנשים שעושים את האבחון, מטפלים בעצמם, זה לא פגם, להפך, זה ממש נפלא שיש תרופה שיכולה לעזור להקשיב וללמוד. ובעניין של העיפרון, את יכולה להמשיך לקשקש, זה בסדר, לגמרי.
כן, אבל אני מרגישה כאילו שזה לא עוזר להקשיב. שאחרי זה אני יכולה בכיתה, אחרי השיעור אני אוכל לתמצת את השיעור. אחרי, אני מגיעה הביתה לעשות שיעורים, אני לא יודעת לעשות השיעורים.
כאילו, אני שומע. אז כמו שדוקטור פוזננסקי אומר, בואי תעשי אבחון מסודר, תטפלי בבעיה, בסך הכל בחורה צעירה, גיל 14, התחלה חדשה, סמינר חדש, בואי תעזרי לעצמך, חבל לסבול, אין טעם. בסדר?
בסדר.
יופי, תודה שעלית לשידור. מאזינים יקרים, אנחנו רצים לפרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם בתוכנית ידיד נפש עם אריה מונק, והיום עם האורח הכבוד שלנו, דוקטור עודד פוזננסקי, רופא בכיר, רופא ילדי בכיר, ורופא בבית חולים שניידר במחלקה, איך זה נקרא? במחלקה ל...
רפואה דחופה.
כן. וכמובן, מומחה גדול בנושא של ADHD, מזה שנים רבות, אני מבקש קצת התייחסות לאותם אנשים שפנו דרך האתר ודרך הפקסים, אבל דוקטור פוזננסקי אמר לי שבקצב הזה, בעזרת השם, גם בשבוע הבא אנחנו נהיה פה עם אותו נושא, כי אתה יודע דוקטור פוזננסקי, בשבוע הראשון, שלא ידעתי אם יהיו מאזינים בכלל בעניין הזה, אז אמרתי לעצמי, טוב, איך המלחמה משפיעה עם ADHD, האם יש דרכי טיפול אחרים, האם יש דרכי למידה אחרים. לא דיברנו על מספר מאוד מקיף של דברים שקשורים ב-ADHD, כי המאזינים פשוט עטים עלינו, אז בוא ניתן להם עכשיו את שלהם. שלום רב ותודה על התוכנית, אני בת 20, והובחנתי אצל נוירולוגית כבעלת ADHD. במבחן טוב שעשיתי, התוצאה הייתה מינוס 5.56. רציתי לשאול אם זה נקרא דרגה גבוהה או נמוכה. מעניין אותי אם אני בדרגה רגילה או יותר. תודה.
אני מציע לא להתייחס לטובה או למוקס או כאל גיליון ציונים והערכה. יש באמת דרגות שונות של הפרעת קשב, מה שקובע אותם זה התפקוד היומיומי, התפקוד הלימודי, האקדמי, החברתי, לא המספר בטובה או במוקסו. המספרים, רק כדי לסבר את האוזן, המספרים בטובה ובמוקסו הם בעצם השוואה של הציון של הנבחן לממוצע הכללי של האוכלוסייה. כך בעצם, או סטיות התקן שלו, כך בעצם, בעצם יוצרים את ההשוואה של הנבדק לאוכלוסייה הכללית. 5 או מינוס 5 למעשה, זה תוצאה מכובדת, את יכולה להיות גאה בהפרעת הקשב שלך, היא בסדר.
טוב, תודה. רציתי להגיד, כשהקשבתי לתוכנית בשבוע שעבר, ושמעתי מישהו שסיפר שהבן שלו לא מצליח לבלוע את הריטלין, וזה קצת מגעיל אותו, כשמערבבים את זה עם מאכלים שונים, הזדהיתי מאוד שלוש סימני קריאה. כבעלת ADHD, גם אני לא הצלחתי לבלוע כדורים עד גיל 19, וגם יש הרבה מאוד מאכלים שהמרקם שלהם נורא מגעיל אותי. פתאום הבנתי למה. תודה רבה לכולכם. תודה רבה לכם. זאת אומרת שהיא מסכימה עם זה שילדים עם הפרעות קשב וריכוז, עשוי להיות להם בעיה עם מרקמים שונים, אמר לי דוקטור פוזננסקי, בהפסקת הפרסומות, שיש ילדים שאוכלים עגבנייה ומרגישים צמרמורת בכל הגוף, אז כנראה שבאמת יש להם בעיה. אני מכיר ילד אחד חמוד שלא מסוגל לאכול את הממתק שכל הילדים אוהבים וקוראים לו גלידה, זה עושה לו ממש ממש גרוע, יש לו הפרעת קשב. עכשיו יש לנו משהו ארוך, אז סבלנות, אני מקווה שאני יודע לקרוא את זה נכון. שמעתי לפני
שבוע, רגע, אני אומר משהו לגבי זה. אמרנו בשבוע שעבר שהפרעת קשב הולכת ממש יד ביד עם הפרעה בביסות תחושתי. הפרעה בביסות תחושתי יכולה להתבטא בכל אחד מן החושים, כלומר זה יכול להיות ילדים שנבהלים מרעש או משקט מטריד אותם, זה ילדי שניצל צ'יפס, זה הילדים שאוכלים רק שני מאכלים וזהו, וההורים שלהם נורא מתעצבנים, ומלפפון עושה להם רע, וסאברס הם לא נוגעים, ואננס בחיים לא, וחציל זה מילה גסה, ילדים שאוכלים פתיתים ואורז וזהו, וגם ילדים שיש להם בעיות עם בגדים, עם ג'ינס, עם אתיקטות וכולי וכולי. ממש סינונים.
מפריע להם אתיקט בגב.
עד כדי כך שהאמא חייבת להוריד את... לגזור את זה... ולגזור את זה בצורה מסוימת, כי גם מה שנשאר מהטיקט...
אז בוא נעשה בגדים, הנה, יש לי סטארט-אפ בשבילך, בוא נעשה בגדים, בלי.
אני בעד, אנחנו כבר נתחיל הלילה.
שמעתי לפני שבוע את התוכנית. אחד העולים לשידור דיבר קשות על הריטלין, ואם היה אפשרות, הייתי מוריד אותו מהקו. וכל כך למה? אני אהב למספר ילדים מבעיות קשב וריכוז, מתמודד כבר 20 שנה עם גידול ילדים, וזה לא פשוט. זה ודאי שיש תופעות לוואי של שינוי מצבי רוח, חוסר תיאבון ועוד. אבל זה זניח לעומת התוצאות אם לא תיתן את זה לילד שסובל מ-ADD. הוא פשוט מסכן, בדרך כלל עם בעיות חברתיות ודימוי עצמי נמוך. ואם הוא ADHD, זאת אומרת שהוא גם היפראקטיבי, אני אצטט מה אמרה אמא אחת, אל תפחדו מתרופות, טוב, יש פה משהו ברור, אז, לא ברור, אז אני לא אקרא אותו, ב' לא קיים דבר כזה שנקרא תחליף לריטלין טבעי, ותאמינו לי, הוצאתי הון עתק במשך שנים, ג' חשוב, שני סימני קריאה, למרות שקונצרטה, וריטלין LA, זה אותה משפחה, נתקלנו במקרים שכדור אחד לא עבד על הילד, ואם נתנו לו סוג אחר, במינון אחר, זה השפיע נפלא. אולי הדוקטור יחלוק עליי, אז הוא לא חולק עליך, הוא פה מהנהן בראשו.
כל מילה בסלע.
אבל זו מציאות. אחרי כל כך הרבה שנים הבנתי שגם אני, 14, או בן 41 כנראה, זה יתהפך כאן, גם אני בן 41, שנים למדתי בלי להבין הרבה, אני עובד בחברה מכובדת והתקדמתי לנהל צוות, מה שעוזר לי לנצל מוחות של אחרים עם ההייפר שלי. חזרתי בתשובה והתחלתי ללמוד בלילות ונכנסתי לייאוש גדול. כל העולם והענות העולם מסתובבות מול הספר והסטנדר, ואין לי את זה. הרגשתי מאוד אומלל. ברוך השם יש לי בבית את כל סוגי הריטלין. התחלתי לנסות שהדוקטור לא יחס בסוגריים. אני לוקח 10 מיליגרם וזה עוזר לי ללמוד משש בבוקר אולי כתוב כאן עד 2 בלילה. אני מאוד מבין היום את הילדים שלי, את ההרגשות שלהם עם הכדור. אני לא מקפיד עליהם בהרבה דברים שפעם הייתי מצפה מהם. השאלות. זה ברור לנו שהילדים האלו צריכים חוץ מהכדורים תמיכה פסיכולוגית או חוגים שיעבדו איתם על דפוסי התנהגות, אך כל פגישה מאות שקלים. איך אפשר להתמודד כשיש מספר ילדים? טוב, זו שאלה שעוד רגע נבדוק. למרות הכדורים, יש בעיות גדולות עם הישיבות, הילדים נפלטים, והרב מונק כבר מכיר את כל הדברים הכואבים. אך איך אפשר לפרוץ דרך ולשנות דברים? אנחנו בלחץ נוראי כי הילד ADHD מבריק מאוד, עולה לישיבה קטנה. איך הוא יצליח להתמודד עם שעות כל כך מרובות? האם זה נורמלי להתחיל אותו בגיל 14 עם 2 כדורים של 20 מיליגרם slow release ועוד 2 בצהריים? טוב, אלה הם השאלות שלו. אז על השאלה של האם צריך עוד... קודם כל, תודה רבה לך, סליחה. מתחילת המכתב התכוונתי לומר את זה. תודה רבה לך על החיזוק, זה עוזר מאוד להורים אחרים. בנושא השאלות שלך, שאתה שואל האם צריך עוד תמיכה או עוד דברים וזה עולה מאות שקלים, צר לי. הלוואי והיו אנשים שנוסעים על יחטות בעולם הגדול ועושים קרוזים ומבזבזים כספים על מיליון דברים, מבינים שיש ילדים שאצלם לקבל טיפול תומך זה בנייה. אמנם יש כאלה, אבל אם יש עוד כאלה ששומעים בשידור, תראו את הכאב של האבא, זה 20 שנה, הוא מגדל ילדים ורוצה בטובתם. אז אתם מוזמנים לתרום לו. עכשיו, השאלה האחרת, איך באמת אפשר ילד בישיבה קטנה שהלימודים מתחילים ב-9 בבוקר מתחיל סדר 1 ועד 1, ואחרי זה מ-3:15 ועד 7, ואחרי זה מ-7 בערב ועד 10. איך אפשר להתמודד, איך הוא יחלק את הכדורים האלה? איך עדיף לו לעשות את זה? הוא כבר לוקח היום 2 כדורים של 20 מיליגרם slow release, כאילו השחרור המושה. אני אומר את זה לא לרופא שיודע, למאזינים שלנו. אז איך אתה מציע לו להתייחס עם הכדורים?
זאת באמת אחת הבעיות, במיוחד במגזר החרדי.
יש לנו 1:20 בזריזות. כן.
באמת זאת אחת הבעיות, במיוחד במגזר החרדי, שבו באמת שעות הלימוד הן ארוכות ביותר. אני הצלחתי להתגבר בכל מיני טריקים, חצאי כדור פה ורבע כדור שם, כדור ארוך בבוקר וכדור קצר בערב. יש פתרונות תרופתיים.
יש פתרונות לגשת לרופא.
לגמרי, כן.
דוקטור פוזננסקי, מיליון מיליון תודות בשם המאזינים, בשמי, על הדבר הענק שאתה עושה פה למען עם ישראל. תודה רבה גם ליוסי אייזנטל ולדוד קליגר. בעזרת השם, מאזינים יקרים, אנחנו נהיה פה שבוע הבא עם אותו נושא, ונאפשר לעוד עשרות מאזינים לשאול ולעזור לילדים שלהם לנצח את העתיד שלהם. תודה וליל מנוחה לכולכם.
תודה.